כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, פריצת דרך בתחום הדימות, הכוונה היא לסריקות כמו למשל סיטי ופט סיטי, שיטה חדשה לייצור איזוטופים רדיואקטיביים ההכרחיים לבדיקות אלה. מיד נבין מה זה אומר איזוטופ רדיואקטיבי ומדוע הוא הכרחי לבדיקות דימות, אבל מי שעומד בראש הפיתוח הזה פורץ הדרך הוא דוקטור אלכסנדר ציחנסקי, שאנחנו מיד נדבר איתו, מהיחידה להנדסה הגרעינית מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם נמצא איתי באולפן פרופסור יעקב ג'יי לוי, מנהל יחידת השתלות לב וסגן מנהל המחלקה לניתוחי לב במרכז הרפואי שיבא תל השומר, וחבר הוועד הבינלאומי של רופאים כנגד נטילת איברים בכפייה, ופעיל לוחם נגד נטילת איברים בכפייה שמתרחשת גם בימים אלה בסין. ואתה כאן בעקבות החלטה של הטריבונל לענייני סין, טריבונל בינלאומי שהוקם כדי לחקור את מה שקורה בסין. אנחנו כולנו שמענו שמועות שאולי קוצרים, הביטוי הרי הוא קצירת איברים, כן, של אסירים וכולי. מסקנות הוועדה שבסין אכן קוצרים איברים של אסירים, כולל אסירי מצפון, בכפייה כמובן, ומעבירים אותם מה למערב בעיקר?
חד משמעית. קודם כל, המסקנות הן בצורה חד משמעית, בצורה שאיננה משתמעת לשני פנים. אני מצטט ממסקנות הטריבונל, שכל מה שהיה בגדר שמועות וחצאי סיפורים, הוכח מעל כל צל של סביר של ספק. אלה דברי הטריבונל, שבסין מתקיים מזה למעלה מ-20 שנה, ועד נכון לרגע זה, הליך נפשע של נטילת איברים של אסירים ואסירי מצפון, שנמכרים לכל מרבה מבחיר, לתיירי השתלות שמגיעים לסין מכל מקום בעולם כדי להיות מושתלים באותם איברים של אנשים שנידונים למוות.
פשוט לוקחים להם למשל את הלב והורגים אותם?
הורגים, בעצם הליך הוצאותם להורג נעשה על ידי רופאים באמצעות נטילת איבריהם, הלב, הריאות, הכבד, הכליות. הרבה מיליוני ומיליוני דולרים זורמים בתוך תעשיית המוות הזאת שמתקיימת בסין.
אז אתה גם היית אחד העדים של הטריבונל, ואנחנו מיד נרחיב בעניין הזה ונעסוק בעוד עניינים. איך נראה המוח של טרוריסטים? מחקר בינלאומי חדש בוחן את הנוירוביולוגיה של טרוריסטים, מיד נרחיב. וגם, האם התחממות כדור הארץ גורמת לציפורים להיראות מבוגרות יותר? מתברר שכן, לפי מחקר חדש. עוד עולה במחקר שהתחממות כדור הארץ גם גורמת לציפורים להחליף את הנוצות בשלב מוקדם יותר בחייהן. וגם פסטיבלי המוסיקה שמציפים אותנו בקיץ עשויים לשמח רבים, אבל גם לפגוע בטבע. זיהום רע שפוגע בבעלי החיים, לכלוך ופלסטיק ומערך לוגיסטי של אלפי אנשי הפקה ועשרות מסעיות ומטוסים שמשאירים אחריהם תביעת רגל סביבתית גדולה ועצובה. אנחנו נדבר גם על התופעה הזו. וגם בארצות הברית היום ישוגר הטיל פלקון הבי של חברת ספייס איקס, כשעליו 24 לוויינים של משרד ההגנה האמריקאי. המשימה מנוהלת על ידי מרכז החלל והטילים של חיל האוויר האמריקאי, והטיל ישוגר ממרכז החלל קנדי בפלורידה, כשהמטרה של שיגור הלוויינים היא שיפור היכולת של האמריקאים לנווט בחלל. וכמה משימות מדעיות, הטיל אגב פלקון הבי יחזור על פי התכנון לשימוש חוזר, ואנחנו נמשיך לעדכן. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון של כאן, יישומון חדש, וגם באמצעות הספוטיפיי. ואנחנו לא מבזבזים זמן ושווים לפרופסור יעקב ג'יי לוי, מנהל יחידת השתלות לב וסגן מנהל המחלקה לניתוחי לב במרכז הרפואי שיבא תל השומר, שנמצא כאן תחת כובעו כפעיל, כלוחם נגד נטילת איברים בכפייה שנעשית בסין. שוב, כפי שאמרתי, גם אני שמעתי כך, זה נשמע כמו אגדה אורבנית, כי זה מסוג הדברים שנשמעים אכזריים מדי מכדי להיות אמיתיים, למרות שאנחנו יודעים שהאנושות מסוגלת לדברים מאוד מאוד אכזריים, כפי שגם העם שלנו יודע. איך בכלל נודע לך לראשונה על מה שקורה בסין?
אז בואו נספר לך את הסיפור המצמרר, איך התוודעתי לראשונה לכל מה שמתרחש בסין. זה היה בשנת 2005, שוכב במחלקתי גבר במשך למעלה מתשעה חודשים, מחובר לאינפוזיות, נמצא בראש רשימת הממתינים להשתלת לב. הימים חולפים, הלילות חולפים, אנחנו לא מצליחים למצוא עבורו תרומת לב. ויום אחד, באחד הביקורים, הוא עוצר אותי ואומר לו, פרופסור לוי, אני רוצה לומר לך שאני כבר לא מסוגל יותר להמתין כאן בתל השומר עד שתמצא תרומת לב שלי, וחברת הביטוח שלי, כך הוא אומר לי, אמרה לי שעליי לקום ולסוע לסין, כי קבעו לי תור להשתלת לב, והוא נוקב בתאריך של שבועיים קדימה. ואני מסתכל עליו ואני אומר לו, תגיד לי, אתה רציני? אתה יודע הרי שאין דבר כזה לקבוע תור מראש להשתלת לב. מישהו צריך למות בו ביום, כדי שאת הלב שלו אפשר יהיה לקחת ולהשתיל בך. הוא אומר, אני לא יודע, זה מה שקבעו לי. והאיש קם דודו ונסע לסין וקיבל את היום בדיוק ביום שבו הובטח לו שבועיים קודם לכן. זה עיקר אותי בתדמה.
קורן מחשיד מאוד, איך זה יכול להיות.
זה היה החולה הישראלי הראשון שנסע לסין וקיבל לב. שמעתי שנים רבות קודם מהחבריים משתילי הכליות, שרבים חולים ישראלים רבים נוסעים לסין וחוזרים מכליה, ואף פעם לא מחר ואני משתיל לבבות ולא כליות, חשבתי שהם נוסעים וקונים, דבר שהוא אסור לכשעצמו, את אחת משתי הכליות של איזה עיקר סיני שרוצה להיטיב את מצבה של משפחתו.
שלא צריך למות בשביל זה, זה העניין. בדיוק כך,
אבל זה שאפשר להבטיח מראש, שבועיים מראש להשתלת לב, זה היה סיפור אחר. ואז התחלתי לחקור, ולתדמתי, אם אתה רק מתעניין אתה מוצא, מתברר שכבר ב-1984 נחקק בסין חוק חשאי שמתיר לרופאים בסין ליטול את עבריהם של נידונים רשמיים למוות ולהשתמש בעבריהם לצורך נטילת עברים. עכשיו צריך לובן, לומר, כל איגודי הרופאים והאתיקה ברחבי העולם קבעו בצורה חד משמעית שלא רק שאסור להשתמש בעברי נידונים למוות לטובת השתלות איברים, אסור לפנות אליהם אפילו בבקשה מראש לקבל את הסכמתם, כי הם לא נמצאים בשום מצב שיכולים לתת הסכמה מדעת. אבל גודל הזוועה התברר לי הרבה יותר מהר, כי בתוך חצי שנה התברר שהמקור העיקרי הוא לא רק אסירים שנידונים באופן פורמלי למוות, רוצחים וכדומה, אלא גוף עצום שמכיל מיליוני בני אדם של אסירי מצפון, ובעיקר, וזה מה שהטריבונל, ותכף נגיע אליו, קבע בלונדון השבוע שעבר, מקרב האנשים שעוסקים בפלון גונג.
שוב, אנחנו שמענו על קבוצה שעושה איזשהו תרגול.
בדיוק, אלה אנשים תמימים שמאמינים באמת חמלה וסובלנות, שעושים תרגולים, אבל המספרים שעוסקים בתחום הזה היו כל כך גדולים, שהמפלגה הקומוניסטית נבהלה ככל הנראה מהמספרים העצומים, פחדה שקמה לה במרכאות קונקורנציה, וב-1999 קבעה, הוציא אותם למחוץ לחוק, ובכך פשוט התירה את דמם, והם החלו להיעשר במחנות ריכוז, ממש כך, מחנות עבודה וריכוז, ואופן ההוצאותם להורג בלי משפט היה באמצעות, כאמור, נטילת עבריהם ומחירתם לתעשייה שברבות השנים גלגלה מיליארדים של דולרים של תיירי השתלות שנקמו נקבצים לסין מכל רחבי העולם. זה היה התגלית שגיליתי אז, ואז אנחנו מדברים על שנת 2005, לא היה שום חוק השתלות בישראל, ולכן כל קופות החולים בארץ וכל חברות הביטוח יכלו ולא היה שום מניעה משפטית לממן באופן מלא לחולים הישראלים שנסעו לסין, ולאחר אותו חולה שסיפרתי לך היו עוד כמה חולים שנסעו להשתלות לב וכמובן גם כליות, לממן את ההשתלות האלה, כי לא היה מניע חוקי לדברים האלה. ואז התחלתי, קמתי וגייסתי את חבריי במרכז הלאומי להשתלות, וביחד עם אנשי משרד הבריאות והלשכה המשפטית וחברי הכנסת, התקבצנו וגיבשנו ביחד עם ועדת הבריאות של הכנסת את חוק השתלות האיברים, וב-2008 קיבלה כנסת ישראל את חוק ההשתלות, ואחד הסעיפים החשובים והייחודיים בו, כן, היה סעיף שאוסר מימון של השתלות איברים לישראלים בכל מקום ברחבי העולם, אם ההשתלה נעשית בניגוד לכללי האתיקה והמוסר הבינלאומיים, או תוך כדי סחר באיברים כפי שקרה בסין. ואני יכול לבשר לך שמשנת 2008 ועד היום, אף לא חולה ישראלי אחד נסע לסין, ובכך הפכה לישראל להיות מדינה למופת ומצוינת בכל האיגודים הבינלאומיים, איך צריכה מדינה להתנהג כדי למנוע את המעורבות של תושביה בפשע בסין.
באמת בשיטה קפיטליסטית, כשהכסף מדבר, אז אתה יודע, מי ששולף את ארנקו, הוא משלם הרבה.
ממש כך.
משיג לעצמו איברים בדרך לא דרך.
והדבר המזוויע שהרופאים, מילא אתה יכול להגיד הפוליטיקאים, והגדירו אותם מתנגדי משטר את אנשי הפלון גונג, איך רופאים בדעת צלולה נוטלים חלק בהליך של הוצאה להורג של אנשים למען בצע כסף.
אז בוא נדבר, תראה, בסין מדובר בבני אדם שחיים שם. אין להם, סלח לי על השאלה כוללנית, ואני לא מכיר אותם וכו'. אז אני אשמע על פניו משהו בין קר רוח למרושה, האם אין להם אכפתיות, נשמה? וכפי שאתה אומר, גם רופאים שמחויבים לקודים אתיים?
הרבה הרבה מעבר לדברים האלה, ולא לא, לא, לא בכדי, לא מעט, החלו להשוות את התהליך הנפשע של הוצאה להורג שיטתית בתחום הזה, שנעשית כדגד אנשי הפלונגונג, ואגב, לפי הגדרות הטריבונל של השבוע האחרון בלונדון, כנראה גם המיעוט האויגורי, מיעוט מוסלמי, אני אומר מיעוט, מדובר על עשרות מיליוני בני אדם, שגם הוא מוקצה עכשיו בסין, גם הוא מהווה מקור להשתלות איברים. האופן שבו נעשית שטיפת המוח לכל האוכלוסייה הסינית ולקהילה הרפואית, שלפי אותם אנשי הפלונגונג והאויגורים הם לא אנשים, הם אנשים שצריכים לחסל אותם, מאפשר את כל ביצוע התעשייה הזאת, והיו רופאים בודדים שברחו ברבות השנים מסין, קיבלו מקלט במערב, נתנו עדויות מצמררות איך נכפת עליהם הליך הוצאה להורג של אותם אנשים אומללים והשתלת האיברים שלהם בחולים שנקבצים לטובת העניין הזה.
ועכשיו, מה מניע את התעשייה הזו? זאת אומרת, האם אני מבין שמדובר בכסף, אבל מי מרוויח את הכסף הזה? האם המדינה?
לפי העדויות של אותם רופאים, שרשרת הפיקוד, נקרא לזה כך, בצורה צינית, מתחילה החל בשופטים בבתי המשפט, עוברת דרך מנהלי בתי הסוהר, הסוהרים, וכמובן וכמובן לבתי החולים, וגמור ברופאים עצמם. פה מדובר על תעשייה, פשוטו כמשמעות תעשייה.
כל חלק בתהליך,
כל אחד מקבל את המעטפות שלו, מעטפות אדומות עם הכסף, ונהנה כלכלית מהדברים האלה, כך שמעבר למוטיבציה האידיאולוגית, נקרא לזה כך, שהקצתה אותם אל מחוץ לתחום האנושי, יש לזה פה שימון כלכלי ברור, והמערכת הזאת ממשיכה.
שמע, זה... כמובן שפשעים נגד האנושות וכו', יש... אפשר לעשות משהו? זאת אומרת, אפשר לנקוט בסנקציות נגד מדינה עוצמתית כל כך?
ופה מתחילה הבעיה, דודו. כי אם ברבות השנים, כשהסיפורים האלה היו עדיין בגדר שמועות וחצי שמועות, הקהילה, לפחות הרפואית הבינלאומית, הקצתה את כל האנשי הרופאים שעוסקים בהשתלות איברים בסין אל מחוץ לתחום, והם לא רשו להשתתף בכנסים הבינלאומיים, לא רשו לפרסם מאמרים בעיתונות הבינלאומיים. בשנת 2014, שלטונות סין ראו שזהו המצב, והבינו שהם הולכים לכיוון רע מאוד מהבחינה האקדמית, והחליטו להודות בעובדה שאכן נעשה שימוש בעברי אסירים פורמליים. הם עד היום הזה מעולם לא הודו בעובדה שהמקור העיקרי לנטילת אותם איברים הם אותם אסירי מצפון, והם הודיעו שלכאורה, החל מראשון בינואר 2015, סין תחדול משימוש בעברי אסירים נידונים למוות. אבל עדויות והטריבונל הוא היה זה שהוכיח בלונדון את הדברים האלה. עדויות רבות וברורות וחותכות מראות לנו שהתהליך הזה ממשיך עד עצם היום הזה, והנה ראה מה קרה. הקהילה הבינלאומית שאמרה, אוקיי, סין שינתה את דרכיה והפסיקה להשתמש בעברי נידונים למוות, החזירה את הרופאים הסינים לקהילה הבינלאומית ואפשרה להם לשוב ולפרסם מאמרים ולהשתתף בכנסים, אבל התהליך הנפשע ממשיך. ולכן החשיבות הרבה בפסיקתו של אותו טריבונל, אגב, צריך להבין מה זה טריבונל. טריבונל זה בית משפט עממי שהיה בראשות פרקליט המלכה, משפטן בכיר שהיה התובע העיקרי במשפט קוסובו, ולידו היו רופאים ואנשי היסטוריה ואתיקה ומשפטנים, הוא קבע בצורה חד משמעית, התקווה היא שבעקבות אותו פסיקה של הטריבונל, תשוב הקהילה הרפואית הבינלאומית, ותבין את, את גודל הפשע שקורה בסין, ותקצה סין אל מחוץ, ותוקיע את סין אל מחוץ, מחוץ לשירותיה, אבל לדי כך אולי יתחיל שינוי של התהליך.
טוב, אנחנו נמשיך לדבר על מה שקורה בסין וגם על הטריבונל עצמו, שזוהי המסקנה שלו, זו לא החלטה אלא יותר מסקנה, ונעבור גם לשיחה על פריצת דרך בתחום הדימות, הכוונה היא לסריקות כמו למשל סיטי ופט סיטי, שיטה חדשה לייצור איזוטופים רדיואקטיביים, זה מעין חומרים עם טוויסט שהכרחיים לבדיקות האלה מיד, הנה ישיר. שלושה שיודעים. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. פריצת דרך בתחום הדימות. דימות, מילה יפה בעברית, ליצור דמות. הכוונה היא לסריקות כמו סיטי ופט סיטי, שיטה חדשה לייצור איזוטופים רדיואקטיביים ההכרחיים לבדיקות אלה. אנחנו מיד נבין מה זה אומר איזוטופ רדיואקטיבי, אבל מתברר שהדבר הזה הוא הכרח כדי שנוכל לעבור בדיקות כאלה. מי שעמד בראש הפיתוח פורץ הדרך הזה הוא דוקטור אלכסנדר ציחנסקי מהיחידה להנדסה גרעינית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, שכבר נמצא איתנו על הקו. שלום לך דוקטור אלכסנדר ציחנסקי.
שלום לך.
אנחנו נשמח לשמוע מדוע צריך איזוטופים רדיואקטיביים לתחום הדימות. זאת אומרת, מה אנחנו מרוויחים מהם?
כן, כן. תראה, הדבר הזה הוא שולט ודומיננטי בתחום הדימות, וזה לא מהיום, אלא עוד משנות ה-30 של מאה הקודמת. איזוטופים של אותו אלמנט, בין אם הם רדיואקטיביים, בין אם הם אינם רדיואקטיביים, מתנהגים מבחינה כימית, ביולוגית, פיזיולוגית, בצורה זהה לחלוטין. אבל עצם זה שהם בנוסף לזה שהם מתנהגים בצורה זהה, הם גם פולטים משהו שמאפיין אותם. כלומר, אם אני במקום למשל יוד רגיל, שהוא חשוב מאוד לפעילות בלוטת התריס, אבל זה מה שהאורגניזם שלנו, גוף שלנו, הוא מטפל כמובן ביוד יציב. עכשיו, אם אנחנו במקום יוד יציב נזריק למשל יוד רדיואקטיבי, למשל יוד 131, אזי באותו מקום שהוא יוד הזה מצטבר, וזה סימן לתקינות או אי תקינות של בלוטת התריס, אנחנו מקבלים פליטת הבטא מינוס של וזה נקלט כבר על ידי גמא קמרות, מה שנקרא ספקט.
טוב, אז הנה למדנו באמצעותך, וגם בסוף אני אחזור על הפרטים, מה זה איזוטופ, מה זה איזוטופ רדיואקטיבי, ומדוע אנחנו צריכים אותו לבדיקות של דימות. עכשיו, אז מה השיטה שלכם לייצר איזוטופים רדיואקטיביים?
אז מאחר וכל הקורים שבהם השתמשו, גם בקנדה, גם בדרום אפריקה, מאיפה שישראל מקבלת את המולידנום 99, רובם הוקמו בעקבות מלחמת העולם השנייה, בעשור ראשון או שני לסיומה. וכמובן, קוראים האלה מיושנים כבר, והיו הרבה תקלות. הממשל האמריקאי קיבל חוק לפני 3-4 שנים, שאוסר על שימוש weapons grade uranium למטרות הפקת הרדיואיזוטופים. ואז התחילו לחשוב על הדרכים אחרות. אז אחת מהדרכים האלה זה שימוש במאיץ אלקטרוני במקום קור.
כן.
ואז הוא גם לא מצריך את השימוש באורניום מועשר. כלומר, קודם כל אין קור של אין ספור יקר הרבה יותר מאשר מאיץ אלקטרונים. קור יכול, מחירו יכול להגיע לכמה מאות מיליוני דולרים בקלות. חוץ מזה, תוך כדי כך, תוך כדי פעולת הקור, ותוך כדי הפקת המולידונום בשיטה הקיימת בקור, נוצרים כל כך הרבה מוצרי ביפוע מזהמים, שנוצרת בעיה של קבירה של החומר הרדיואקטיבי הזה, שהוא שם יכולים להיות רדיואיזוטופים עם מחצית החיים של אלפי שנים. כלומר, זה בעיה לא רק לדור הנוכחי שעושה את זה, אלא להרבה דורות קדימה, וזה גם כן מאוד מאוד לא מצא חן באמריקאים, והם התחילו לחפש. אז במסגרת החיפוש הזה אנחנו יצאנו בהצעה, וקיבלנו על זה פטנט אמריקאי או אירופי, וגם ישראלי, להפקת המוליבדנום 99 באמצעות המאיצים.
מאיץ.
הפטנט שלי הוא לא על השיטה. השיטה הזו הייתה ידועה כבר איזה 60 שנה באמצעות המאיץ אלקטרונים. אתה מבין? מה שאני עשיתי, מה שחדש, הדבר החדש שלי, הוא שינוי בשיטה הקיימת הזו, אבל שינוי הזה היה מאוד מרחיק לכת, והוא אפשר, השינוי הזה שפיתנתי אותו, הוא אפשר הפקת הרדיואיזוטופ מוליבדנום 99 החשוב ביותר והדומיננטי ביותר בעולם הרפואה הגרעינית, אבל בנוסף לזה ובאופן בלתי תלוי וסימולטני עם הפקת המוליבדנום 99 בתוך המאיץ, במטרות המיוחדות המוצבות מסביב למאיץ, ניתן לי להפיק גם יתר הרדיואיזוטופים חשובים מאוד לרפואה.
טוב, אנחנו נסתפק ברשותך בדברים האלה, דוקטור אלכס ציחנסקי, מהיחידה להנדסה גרעינית, אוניברסיטת בן גוריון, תודה לך.
תודה רבה, תודה רבה.
ואנחנו חוזרים למי שנמצא איתנו כאן, פרופסור יעקב ג'י לוי, מנהל יחידת השתלות לב וסגן מנהל המחלקה לניתוחי לב. במרכז הרפואי שיבא תל השומר, חבר הוועד הבינלאומי של רופאים כנגד נטילת איברים בכפייה ופעיל, לוחם נגד נטילת איברים בכפייה שנעשית בסין, בעקבות החלטה של הטריבונל לענייני סין, טריבונל בינלאומי, שהוקם כדי לחקור את מה שקורה בסין, מסקנות הוועדה, נחזור על המסקנות. בסין אכן קוצרים איברים של אסירים, כולל אסירי מצפון, בכפייה כמובן. פרופסור ג'י לוי היה גם אחד העדים. אז סיפרת לנו שכאן בישראל גם יש חוק כמובן שאוסר על רופאים לשתף פעולה עם דברים כאלה, אבל כן יש השתלות איברים כמובן, וכן אפשר לתרום איברים. אני חתום על כרטיס לתרומת איברים.
כמובן, כמובן. מה שהחוק הישראלי, אותו חוק השתלות...
אנחנו מדברים על זה בצורה, כמובן, על הכפייה ועל מה שקורה בסין. חשוב לדבר, אולי נרוויח קצת, נחשוף את המאזינים והמאזינות שעדיין לא חתמו על כרטיס כזה להשתלת איברים.
בדיוק כך, בדיוק כך.
שזה משהו מאוד חשוב.
היה לנו ברור, כשאני אומר לנו, זה לי ולחברי הרופאים שלחמנו והכנסנו, הצלחנו להכניס לחוק ההשתלות את הסעיף שאוסר את המימון של השתלות בלתי חוקיות בחול, היה לנו ברור שברגע שאנחנו סוגרים את הדלת, אנחנו חייבים לפתוח חלון, או אם תרצה להפך, פה שסוגרים חלון צריך לפתוח את הדלת, כן. כי ברגע שאנחנו מונעים את האפשרות הזאת, אנחנו מגדילים את המצוקה של האנשים הרבים, הרבים מאוד, היום למעלה מ-1,000 איש היום בישראל, ממתינים לתרומת איברים, ואנחנו חייבים לעשות מעשה לטובת עידוד תרומת איברים בארץ. ואז אני מוכרח לספר לך, בדיוק באותה תקופה היה לי חולה אחר שהמתין במחלקתי שבועות ארוכים ולא הצלחנו למצוא עבורו תרומת לב, ויום אחד הוא אומר לי, למרות שאני חולה חרדי, זו הנקודה החשובה, למרות שאני שוכב כאן, הוא אומר לי, וממתין לכך שמישהו ימות ומשפחתו תיתן בטוב ליבה את הסכמתה לתרומת איבריו, ובמקרה זה ליבו, כדי להציל את חייו, כן. לו המקרה היה הפוך וחלילה מישהו מקרובי היה נפטר והייתם מבקשים אותי, כך הוא אומר לי, לתת את הסכמתי לתרומת ליבו, לא הייתי נותן לכם את ההסכמה, כי אני חושב שזה בניגוד לעמדת הדת היהודית. עכשיו,
אנחנו יודעים שהדת היהודית היא מה שאנשי הלכה פוסקים או וכולי.
בדיוק כך. עכשיו, פה מקום לתוך סוגריים.
האל מקרין לנו את הנורמות.
סוגריים קצרים. מרב הזרמים ביהדות היום, החל ברבנות הראשית, היהדות הציונית דתית לאומית, רואים בתרומת איברים את אחת המצוות הגדולות ביותר.
מבלי להכיר את זה, אני מכיר, מהיכרותי את היהדות, אני יכול להאמין שבאמת מדובר בהצלת נפש, ודאי.
בפקדת כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם מלא. אלא מה? שישנו זרם מאוד מאוד קטן ביהדות, שיוצג על ידי הרב אלישיב, זכרו לברכה שנפטר, שלא מכיר בנושא המוות המוחי כצורה לגיטימית למותו של אדם. אליבא דאלישיב, הדרך היחידה למותו של אדם, זה אם הלב חדל מלפעול, ואז אין לנו נושא של תרומת איברים לחלוטין. ובגלל אותה פסיקה של הרב אלישיב, שחושב שנטילת איברים מאדם שנפטר במוות מוחי זה סוג של רצח, רבים בקרב יהודים, לא רק הדתיים החרדים, אלא לפעמים גם המסורתיים, חושבים בצורה מסולפת שלכאורה היהדות היא כנגד תרומת איברים. עכשיו, אני איש באמונתו יחיה וגם איש באמונתו ימות. מה שאמרתי לעצמי, לא יכול להיות, בעקבות אותו חולה שסיפרתי לך, לא יכול להיות מצב שבו בן אדם ימתין לכך לטוב ליבה של החברה, ככלל, לתת תרומה כדי להציל את חייו הוא, ואת המינימום המתבקש שאם המצב היה הפוך והוא היה נדרש לתת, לא יותר מה שאת הסכמתו הוא לא היה עושה. ובאתי לחבריי במרכז הלאומי להשתלות ואמרתי להם, בואו נכניס הליך נועל חדש שעד היום לא היה קיים בשום מקום בעולם, וניתן עדיפות בתור להשתלה למי שחתום על כרטיס אדיק, כרטיס התורם. כי מי שהביע את נכונותו לתרומת איברים על ידי החתימה...
כשאני חותם על כרטיס אדיק, אני חתום כבר.
וזה הסיפור. הצלחנו לשכנע את חברי הכנסת ולחוק השתלות האיברים, באופן יוצא מן הכלל וייחודי מסוגו בעולם כולו, מי שחתום על כרטיס אדיק ונזקק ביום מן הימים לתרומת איבר, מקבל קדימות בתור. הנושא הזה הפך להיות כל כך ייחודי, שהיום מדינות רבות בעולם שוקלות ליישם את הדבר הזה בחקיקה שלהם, וישנם כמה ארצות כמו צ'ילי וסינגפור שיישמו את הדברים האלה בחקיקה שלהם. והדבר היפה הוא שמרגע שהתחלנו ליישם, התחלנו הכוונה המרכז הלאומי להשתלות שאמון על כל הדברים האלה, החלו ליישם את הנושא הזה, הייתה עלייה דרמטית בשיעור ההסכמה לתרומת איברים בישראל. רק לסבר לך את האוזן, עם כל השנים האחוז ההסכמה של המשפחות של נפטרים לתרומת איברים עמד על 40, 42, 45 אחוזים. בשנת 2018, 65% ממשפחות הנפטרים בישראל נתנו את הסכמתם לתרומת איברים.
לא רע.
האחוז הזה בארצות הברית השנה שעברה היה 70%. אנחנו בישראל 65% ובארצות הברית 70. כלומר, התקדמנו פה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז מצד אחד בלמנו את המימון של ההשתלות הנפשעות שדיברנו עליהן בסין, אבל מצד שני, איכשהו, ולו במעט, המלאכה עדיין רבה, הצלחנו לעודד את נושא של תרומת איברים בישראל, על ידי עידוד הציבור לחתימה על כרטיס אדי, ואולי זה המקום לומר לקרוא לכל אחד מהמאזינים שלנו כאן, כוכבית 6262, אני אומר שוב, כוכבית 6262, מכל טלפון, אתה מרים, אתה נותן את השם שלך, תעודת זהות, ואתה חתום על כרטיס אדי, כן. לא יותר.
אני חתמתי בדוכן כזה, זה נחשב גם לך, שלא...
בהחלט כן.
שלא יבואו בטענות.
אבל זה בדיוק כך, כאן אנשים אומרים, איפה אני חותם, אני לא יודע, אל תתלבט, כוכבית 6262, okay. ואתה חתום, פשוט
טוב,
ביותר.
טוב, זה כמובן שאנחנו מצטרפים לקריאה הזו, המאוד חשובה הזו, כי כל אדם שממתין, להשתלת איברים, זה עולם ומלוא. אם אתה יכול להציל את אדם אחר, ואתה לא חסר מזה.
לגמרי,
אז
לגמרי.
זה נהנה וזה לא חסר לגמרי. בואו נחזור למה שקורה בסין, ונדבר על ההיסטוריה של השימוש באיברי נידונים למוות. אולי בהתחלה זה באמת התחיל רק מנידונים למוות, ואחר כך הצטרפו אסירי המצפון לכך. מתי זה התחיל? זאת אומרת, פטנט של מי זה הדבר הזה? שוב נזכיר, מדובר בפשע נגד האנושות. אני לא יודע מה אפשר לעשות ברמה הבינלאומית נגד הדבר הזה.
וזה בדיוק עניין. הסיפור הזה כבר מתנהל כבר כמה וכמה עשורים. כבר אמור, החוק שאפשר את זה לראשונה היה ב-1984, ומסוף שנות ה-90 אנחנו יודעים שהחלה התעשייה הגדולה, ובדיוק כפי שציינת, בהתחלה זה היה בהחלט רק איברים של אסירים פורמליים שנידונו למוות.
כאילו זה נשמע בסדר, גם ככה הם ימותו.
העולם כמנהגו נוהג ולא קורה כלום, הרחיבו את הדבר הזה לאותם אסירים מצפון, ואז החלה התעשייה הגדולה, כי פה מדובר על מיליונים רבים שנכלאים, ואופן הוצאותם להורג הוא באמצעות נטילת איבריהם להשתלה. עכשיו, הוקמו למעלה מ-5 או 600 מרכזי השתלות איברים בסין, ענקיים, עם אלפי מיטות, עם השקעות עצומות מטעם השלטונות הסינים, כדי לנצל את כל האיברים האלה, כי ברגע שיש לך תעשייה, אתה רוצה לנצל את הדברים האלה. וכך הדבר הזה ממשיך להתנהל, ובגלל כל העוצמה הכלכלית הסינית שמפחידה, אתה דיברת על פוליטיקה, וזה נכון, כי הדרך האמיתית בסופו של דבר לבלום את הדברים האלה באמצעות לחץ פוליטי. אבל כשנכנס את העוצמה הכלכלית הסינית מצד אחד, היכולות ללחץ פוליטי, אם תרצה, הן יחסית מועטות. ולכן הקריאה הפעם של אותו טריבונל שבלונדון היא בראש וראשונה לקהילה הרפואית, ובאופן ספציפי לקהילת העוסקים בתחום ההשתלות, כי האופן היכולת שלהם ללחוץ אקדמית, ותתפלא, לכאורה אתה אומר, מה זה לחץ אקדמי? מסתבר שהלחץ האקדמי והנידוי המוחלט שבעבר היו לסינים וחדל, הוא זה שאולי יניע את התהליך של הפסקת התהליך הנפשע הזה בסין.
זה נשמע עדיין בעיניי, הייתי בטוח שזו אגדה אורבנית, שוב, אני מאמין...
אתה יודע, מרבות השנים, אני שנים מתרוצץ בארץ ובעולם ומנסה ללחום ולהביא את הדברים האלה למודעות הציבור, ותמיד
זה לא נתפס, תודה שזה קשה להקל את זה.
לגמרי, ואנשים שואלים, תגיד לי, למה אתה מתעסק בזה? אתה משתיל לבבות בישראל.
זו שאלה לא רעה.
אני אגיד לך מה התשובה. אני בן של ניצול שואה, ודווקא לנו, דווקא בישראל, דווקא לרופאים היהודים, אסור לנו לעמוד מנגד. לו היו מישהו... מעלה את מודעות הציבור למה שקרה לשואת העם היהודי קודם לכן, אולי היינו מצליחים, העולם היה מצליח להקטין את ממדי הזוועה. ומה שקורה היום בסין בתחום הזה, מתחיל להזכיר את מה שקרה לעם שלנו, ולמרות שאנחנו היום ניתקנו, כפי שאמרנו, על ידי החוק הישראלי, את המעורבות הישראלית לפחות בתחום הזה, העובדה שהתהליך הזה נמשך, מחייבת אותנו לפחות להמשיך ולנופף בדגלים האלה, כדי שלא נגיד למה ידעתם ולא פעלתם בתחום הזה.
שמע, בלתי נתפס. אנחנו עוברים לעניין הבא, מיד נשוב למה שקורה בסין. חברת הזנק ישראלית מתכננת לחולל מהפכה בעולם תביעות הביטוח. מדובר בסטארט-אפ ישראלי, שמו Legal Automation, ובסטארט-אפ בחברת ההזנק פיתחו מערכת מבוססת בינה מלאכותית, המאפשרת לחברות ביטוח לבצע ניתוח והערכה של תביעות בצורה מהירה ומדויקת, וגם יודעת לסייע לחברות ביטוח ומשפט להתמודד עם אין ספור התביעות המתקבלות, ומטפלת בפן הבירוקרטי. על פניו נשמע טכני, אבל אנחנו מיד נשמע את עורך הדין יובל מן, מנכ"ל ומייסד שותף בליגל אוטומיישן. שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, אנחנו עוסקים בהרבה מאוד היבטים של בינה מלאכותית וכולי. אתם פיתחתם מערכת שמשתמשת בבינה מלאכותית ומסייעת לחברות ביטוח. אז בוא תסביר לנו מה אתם עושים.
המערכת שאנחנו פיתחנו יודעת לנתח את כל המסמכים בעולמות שקשורים לתביעות גוף. בארץ זה בא לידי ביטוי בתביעות חיים, בתביעות נכות, בתאונות דרכים. במצבים בהם המבוטח צריך את העזרה ואת הפיצוי, מגיע לו הכי דחוף והכי מהר. היכולת שלנו היא לנתח את כל החומר הרפואי, לחלט ממנו את כל המידעים באופן אוטומטי, דבר שנעשה באופן ידני לחלוטין היום, עם הרבה תאוריות אנוש אגב, כי מדובר במאות דפים בכל תיק, ולהציג למיישב התביעות את כל המידע שהוא צריך כדי לקבל החלטה, ובכך להביא את התביעה לסיום.
עכשיו, איך המערכת הזו עובדת? זאת אומרת, איך הבינה המלאכותית מסוגלת להתמודד עם הדברים האלה?
ננסה לחשוב על מסמך סיכום ביקור אצל רופא. רובנו ביקרנו בקופות חולים, מקבלים איזשהו דף מהרופא ביציאה. עכשיו נניח אם מדובר באדם שעושה תאונה ויש לו שבר. חברת הביטוח מקבלת את המסמך הזה מבין מאות מסמכים, ועכשיו אותו דף שאנחנו מדברים עליו יש למשל ארבעה תאריכים מופיעים, כי מופיע תאריך הביקור שלנו אצל הרופא, מופיע גם תאריך הלידה שלי, מופיע תאריך הדפסת המסמך, לעתים אני שולח את זה בפקס לחברת הביטוח, והפקס עצמו מטמיע עוד תאריך על המסמך, ולאדם מאוד פשוט להסתכל על המסמך ולקשר את אותו השבר לתאריך הרצוי, לתאריך הנכון בעצם. המחשב זה טיפה יותר מורכב עבורו להבין מתוך כל התאריכים הללו איזה תאריך נכון לשבר. ואם זה באמת שבר, אולי זה רק חשד לשבר, הוא חשש לשבר, ולפעמים הרופא כותב שבר ישן. אז כל הדברים האלה של לאדם ולרופא מאוד מאוד קל, עושים באופן אינטואיטיבי, למחשב זה טיפה יותר מורכב, ואנחנו פיצחנו את הדרך איך לעשות את זה.
זה נשמע כאילו יש עוד יישומים שאפשר לנצל את המערכת הזו בשבילם. זה נשמע כמו מההתחלה של משהו.
אני יכול לספר, לחלוטין, אני יכול לספר לך שהתפקיד הכי קשה שלי כמנכ״ל הוא לסרב. כי המון המון חברות מהמון עולמות מבקשות להשתמש בטכנולוגיה שלנו, כן. שבעצם יודעת לנתח טקסט ולקבל החלטות. אבל ספציפית בעולמות הביטוח, יש בסופו של יום בפגיעות גוף, הרבה פעמים נדרש לקבוע מהו אחוז הנכות. ואחוז הנכות ישפיע בסופו של יום על הפיצוי. היום זה נעשה באופן ידני לחלוטין ונעשה על ידי רופאים. השלב הבא שאנחנו מתכננים הוא היות ואנחנו יודעים להפוך את המידע בתוך החומר הרפואי למידע מתויג, זאת אומרת לחלש את כל המידעים הרלוונטיים, אנחנו רוצים להצליב את זה יחד עם דבר החלטות שנעשו בתיקים קודמים, על ידי בתי משפט, על ידי רופאים אובייקטיביים וכדומה, כך שהמוצר יאפשר בסופו של יום כשיגיע תיק, המערכת תדע לנתח ולקבוע מהו אחוז הנכות באותו תיק ספציפי.
אני מנסה להבין, עורך דין מן, האם זה בסופו של דבר גם לי כצרכן, כלקוח של חברת הביטוח, זה יקצר עבורי את התהליך? גם אני אוכל להנות מזה?
בסדר, אחד הדברים שתמיד הפתיעו אותי בחברות הביטוח, שניגשתי למכור להם, היה, תראו, אנחנו יכולים לעזור לכם אולי לדחות תביעות. ותמיד אמרו, אנחנו לא עובדים ככה. אנחנו לא מחפשים לדחות, אנחנו רוצים לשלם אבל כשמגיע. ולשלם כשמגיע זה לוקח היום בין חודש לארבעה חודשים עד שבודקים האם מגיע לך או לא. בעזרת המערכת שלנו הם יכולים ברמה של יומיים לקבוע האם אכן מגיע לך את השלום, ואתה תקבל את הכסף מוקדם. שזה כסף שמשמש טיפולים רפואיים, או אנשים שנפגעו ביכולת התנועה שלהם,
ותקים
זה.
חוסר עונים של אנשים שנזקקים לכסף הזה הוא רב מאוד, וודאי שאם אפשר להקדים ולשלם להם אותו, זה משהו שיכול לעזור.
ותעשיית הביטוח יצא מומתים מאוד מאוד רע בעולם הזה, שהמטרה שלהם היא לדחות תביעות ולא לשלם, והם עובדים מאוד מאוד קשה כדי לשפר את זה, ואנחנו אחד הפתרונות.
טוב, זה נשמע מעולה, ואנחנו, אני מבין שעכשיו השקיעו בכם הרבה מאוד כסף, נכון?
כן, אחד הלקוחות שלנו הפך להיות משקיע, מנור המבטחים השקיע $1.5 מיליון, על מנת לקדם את ולפתח את יכולות המערכת, וכמובן לפרוץ לשווקים בינלאומיים.
טוב, אנחנו מאחלים לכם כמובן בהצלחה, תודה רבה לך, המנכ״ל ומייסד שותף של Legal Automation, עורך הדין יובל מן, תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו עוברים לפסטיבלי המוסיקה שמציפים אותנו בקיץ, מציפים אותנו ועשויים לשמח רבים אבל גם לפגוע בטבע. זיהום רעש שפוגע בבעלי החיים, לכלוך, פלסטיק, בדרך כלל הדבר כרוך במערך לוגיסטי של אלפי אנשי הפקה, עשרות מסעיות או מטוסים, כל אלה משאירים אחריהם טביעת רגל סביבתית גדולה ועצובה. אז האם מסיבות הטבע פוגעות בטבע? כתבה על כך פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית, ואנחנו רוצים לומר שלום למי שבא לקלקל את מסיבת הטבע, המנהל המדעי דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, שלום לך.
חס וחלילה לקלקל, באנו לעשות את הדברים בצורה קצת יותר טובה.
אז קח את זה מכאן.
אוקיי, אז אנחנו מכירים ב-2015 דוח שפורסם באנגליה, שעוסק בהשפעות סביבתיות של 279 פסטיבלים שמתקיימים מדי קיץ באנגליה, בבריטניה.
כן.
והדוח בעצם בחן דרכים אפשריות לצמצום פליטת גזי החממה, ובכלל לצמצום ההשפעות הסביבתיות של אותם פסטיבלים.
שמע, על פניו אני מוכרח להודות שכשקראתי את הכתבה, באמת אמרתי לעצמי, איך לא חשבתי על זה קודם? אנשים באים לטבע, רעש, מוסיקה, מגברים מטורפים, בדרך כלל גם משאירים, אני משער שכמה שאתה יכול לנקות וכולי, עדיין גרמת איזשהו נזק. לא בטוח שזה הדבר הטוב ביותר לטבע.
אז נכון, זה לא הדבר הטוב ביותר לסביבה. תנועה של 3.17 מיליון אנשים רק בבריטניה שמגיעים לפסטיבלים, אבל אנחנו כמובן רוצים להמשיך ולקיים את האירועים האלה, להמשיך ולקיים פסטיבלי מוזיקה והרבה מאוד אירועים אחרים גם שבני אדם עושים כחלק מתרבות, אבל אפשר לעשות אותם בצורה קצת יותר טובה. ושאנחנו אומרים קצת יותר טובה, אנחנו מדברים על כמה וכמה סעיפים בעצם. אחד זה הפסולת שהזכרת, פסולת הפלסטיק. אז אנחנו יודעים שהרבה מאוד פסטיבלים כבר היום, כבר ממש בשנים האחרונות, התחילו לצמצם את השימוש בפלסטיק. אנחנו מדברים על כמויות בלתי נתפסות של פלסטיק, 23,500 טון של פסולת שמיוצרים בפסטיבלים, ושני שליש ממנה לא ממוחזרים, אנחנו מדברים על בריטניה כמובן, ולכן מדברים על צמצום בשימוש בבקבוקי פלסטיק חד פעמי, מדברים על איסור בשימוש בקשיות חד פעמיות, איסור מכירת נצנצים, שזה משהו שמאוד נפוץ, מסתבר בפסטיבלי מוזיקה, אבל
נכון.
זה בעצם מיקרופלסטיק שזולג אחר כך לסביבה למקורות המים, ועלול לחזור אלינו גם לצלחת. שימוש בשירותים, במקום השירותים הכימיים, בשירותים שבעצם בתהליך אחר כך מייצרים מהם קומפוסט, כדי בעצם להשתמש בהם כדשן אחר כך, כמובן אחרי תהליך של תיאור וחיתוי וכו'. וגם המזון, אותו מזון שמוגש בפסטיבל, אם דיברנו רק לאחרונה על תזונה בת קיימה ותזונה ים תיכונית, אז מעבר למזון שמבוסס יותר על תזונה צמחית באותם פסטיבלים, וכמובן איסוף של השאריות של הפסולת, פסולת המזון, ושימוש גם בהם למטרות של קומפוסט ודישון אחר כך של צמחייה.
טוב, נשמע שבעיקר צריך לקחת בחשבון את העובדה שאנחנו לא רוצים לפגוע בסביבה.
אז נכון, כן, ויש עוד כמה אלמנטים, אם זה כרטיסים מנייר שהולכים ונעלמים והופכים לכרטיסים אלקטרונים, ואם זה מרצ'נדייז וסחורות נוספות שאפשר בחלק מהמקרים להימנע, ובחלק מהמקרים לרכוש אותם כשאנחנו יודעים שמדובר על מוצר שהוא טוב יותר לסביבה. עוד רעיון, האמת זה עוד לא קורה בפועל, אבל במקום שבבריטניה אנחנו דברים על 3.2 מיליון בני אדם שנוסעים ממקום למקום, כמובן אם ננגיש להם תחבורה ציבורית זה יהיה טוב יותר, אבל מדברים גם על לעשות פסטיבל באמצעות הזרמת תוכן, בעצם שימוש במציאות מדומה, הופעות שיעברו באופן חי ברשת, ואז בעצם אין צורך אולי להסיע את כל המיליונים האלה מסביב לעולם ממקום למקום, כדי שיחוו את, את, את הפסטיבל, את המוזיקה.
אז, רגע, אז מה האלטרנטיבה? מה זה אומר?
זה איזשהו רעיון, אבל אני לא בטוח שזה יספק את אותה חוויה.
כן.
והאמת שזה מביא אותנו לנקודה נוספת שקשורה במוזיקה, וזה בעצם איך אנחנו צורכים את המוזיקה שלנו. מעבר לפסטיבלים, אנחנו כמובן מאזינים למוזיקה, אם זה פעם היה בקלטות או דיסקים, והיום אנחנו כמובן בסטרימינג, ביוטיוב או באייטיונס, וכשחוקרים ניסו להשוות בעצם עד לפני 2003 רק התחילה אייטיונס, וחוקרים בחנו את ההשפעות של השפעות סביבתיות של תהליכי הייצור, כל תהליך שבו בעצם אנחנו צורכים את המוזיקה, ובאותה תקופה היו בטוחים שהצמצום של שימוש בתקליטורים, שאנחנו יודעים שיש להם עטיפת פלסטיק ותהליך ייצור מורכב וגם חוברת נייר הייתה שם, חשבו שזה בעצם יפחית דרמטית את התביעת רגל של אותם שאותה צריכת המוזיקה שלנו. היה מדובר ב-1977 על 58 מיליון טון, סליחה, מיליון קילו של פלסטיק, והכמויות האלה הלכו וירדו עם השנים. וואו. בעצם השיא היה בשנות ה-2000 כשהיו לנו את הדיסקים, 61 מיליון קילו, ואנחנו מדברים היום על ירידה מ-61 מיליון ל-8 מיליון קילוגרם בלבד, כי אנחנו כבר כמעט ולא צורכים את אותם דיסקים. אבל אנחנו צורכים מוזיקה וסטרימינג, ופליטות גזי החממה של צריכת המוזיקה שלנו, שהיו באזור ה-140 מיליון קילו ב-1977, 188-136 ו-157 מיליון ב-2000, טסו להם למעלה בעקבות חוות השרתים שבהם אנחנו מאחסנים אותו מידע.
לא לקחנו בחשבון שאיפשהו המידע הזה נמצא, וזה צורך אנרגיה.
אז אנחנו מדברים היום כבר על 350 מיליון קילו של גזי חממה, של פחמן דו-חמצני, וזה בעצם נובע מאותם שרתים, מאותו סטרימינג שאנחנו עושים למוזיקה. אז אולי בעצם הצלחנו את תעשיית המוזיקה, צריך לצמצם את כמויות הפלסטיק שבהם היא משתמשת, אבל יש פליטות משמעותיות של גזי חממה, וגם על זה אפשר לעבוד, אם זה באמצעות מיטיגציה, בעצם שיקוך של האפקט הזה, ייצור של אנרגיה באנרגיות מתחדשות, שמש ורוח, ואם זה נטייה של יערות שסופחים את אותם גזי חממה. כך שיש עוד הרבה מה לעשות, ובכל מה שקשור לפסטיבלי מוזיקה אנחנו צריכים להמשיך וליהנות, אבל לנסות לצמצם את תביעת הרגל הסביבתית של אותם פסטיבלים, וללכת לפסטיבלים שבעצם מתייחסים גם לאלמנט הזה, מעבר למוזיקה הטובה שצריכה להיות בהם.
לגמרי, והנה אנחנו גם מתבשרים שברשת מזון מהיר מהגדולות בעולם, בקנדה, יחלו להגיש סכום עץ, מתחילים לקחת בחשבון את כל עניין הפלסטיק, בקנדה בכלל מנסים להילחם בזה. עוד משהו שהתקבל הבוקר. תודה רבה לך דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית רחבה. תודה רבה לך.
תודה לכם ויום טוב.
אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו, אז ראשית נודה לי פרופסור יעקב ג'יי לוי, מנהל יחידת השתלות לב, הוא סגן מנהל המחלקה לניתוחי לב במרכז הרפואי שיבא תל השומר, שנשאר איתנו לעוד שעה, שבה אנחנו נשמע עוד על מה שקורה בסין, וגם באמת אולי נחשוב על מה עוד אפשר לעשות. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם התחממות כדור הארץ גורמת לציפורים להיראות מבוגרות יותר? מתברר שכן, לפי מחקר חדש. עוד עולה במחקר שהתחממות כדור הארץ גם גורמת לציפורים להחליף את הנוצות בשלב מוקדם יותר בחייהן. המחקר נערך באוניברסיטת חיפה ובמכללת תל חי, והתבסס על 4,000 ציפורים מ-19 מינים, ופורסם בכתב העת Nature Communications. אנחנו מיד נדבר עם מי שערך את המחקר. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שעה שנייה. אני דודו ארץ, והיום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן פרופסור יעקב ג'יי לוי, מנהל יחידת השתלות לב וסגן מנהל המחלקה לניתוחי לב, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר, אבל כאן גם תחת כובעו כחבר הוועד הבינלאומי של רופאים כנגד נטילת איברים בכפייה, ופעיל לוחם נגד נטילת איברים בכפייה שנעשית בסין, וזוהי בעקבות החלטה של הטריבונל לענייני סין. הוא היה שם אחד העדים בטריבונל הזה, זה מדובר בטריבונל בינלאומי, אנחנו מיד נשמע עליו, שהוקם כדי לחקור את כל מה שקורה בסין. המסקנה היא שאכן בסין קוצרים איברים של אסירים, כולל אסירי מצפון, בכפייה כמובן. כשאומרים קוצרים איברים, הכוונה היא גם הורגים בני אדם. אנחנו נעסוק בכך ונעסוק בעוד עניינים. איך נראה המוח של טרוריסטים? מחקר בינלאומי חדש בוחן את הנוירוביולוגיה של טרוריסטים. מיד על המחקר הזה, וגם היום ישוגר בארצות הברית הטיל פלקון הבי של חברת SpaceX, אילון מאסק, כשעליו 24 לוויינים של משרד ההגנה האמריקאי. המשימה מנוהלת על ידי מרכז החלל והטילים של חיל האוויר האמריקאי, והטיל ישוגר ממרכז החלל קנדי בפלורידה, כשהמטרה של שיגור הלוויינים היא שיפור היכולת של האמריקאים לנווט בחלל, וגם כמה משימות מדעיות. אגב, הטיל עצמו, פלקון הבי, יחזור על פי התכנון לשימוש חוזר כמקובל. וגם נזכיר שהתגלה גז מתאן בכוכב הלכת מאדים, מה שעשוי להעיד על קיומם של חיים בכוכב הלכת. עשוי להעיד. מדובר ברכב המחקר קיוריוסיטי של נאסא שנע על גבי כוכב הלכת מאדים, זו מעין מעבדה ניידת. ורכב המחקר הזה גילה באטמוספירה שם גז מתאן, שהוא בדרך כלל הוא תוצאה של פעילות ביולוגית, אבל לא בהכרח. אז האם יש חיים במאדים? לא בוודאות, אבל בנאסא כבר שלחו הוראות לביצוע בדיקות נוספות לרכב המחקר המשוטט במאדים, ואנחנו נעדכן. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיקו אבי שמי, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון כאן, וגם באמצעות הספוטיפיי. ואנחנו חוזרים לפרופסור יעקב ג'יי לוי. אנחנו מדברים על הטריבונל שעוסק במה שמתרחש, מתחולל בסין, טריבונל לענייני סין. אז בוא נדבר, מי הגה את הרעיון הזה? זאת אומרת, אינטרס של מי זה בכלל להקים טריבונל כזה?
אז זהו באמת, לאחר שבשעה הקודמת דיברנו על הפסק דין החד משמעי שהטריבונל הזה פסק, שכאמור קבע בצורה שאינה למשתמעת לשתי פנים ומעל כל צל של ספק. זה התרגום המדויק של פסק הדין של הטריבונל, שאכן מתבצע נטילת איברים בכפייה בסין אסירי מצפון מאנשי הפלונגונג וכנראה גם מהויגורים. בוא נלך שלב אחר אחורנית ונבין למה בכלל הוקם הטריבונל. כפי שסיפרתי, הסינים, לאחר שהבינו שהלחץ הבינלאומי מתחיל לגבור עליהם, הודיעו שבהחל בראשון בינואר 2015 הם יחדלו משימוש בעברי אסירים נידונים למוות באופן פורמלי. הסינים עד היום מתכחשים באופן מוחלט לעובדה שנעשה שימוש בעבריהם של אסירי מצפון, מאנשי הפלונגונג ומהויגורים. לאור ההתכחשות הזאת, האיגודים הרופאים הבינלאומיים שאני נמנה עליהם, של הרופאים כנגד נטילת איברים בכפייה, והאיגוד הבינלאומי שמנסה למנוע את השימוש בעברי הפלונגונג, יזמו את אותו הקמת טריבונל בינלאומי. עכשיו צריך להבין מה זה טריבונל בינלאומי. טריבונל הוא בית משפט לכל דבר, אבל שלפסק הדין שלו יש רק משמעות מוסרית וקריאה לעולם לעשות מעשה. אין לו מעמד משפטי.
דקלרטיבית.
בדיוק כך.
ואין לו שיניים באמת.
בדיוק כך. אבל צריך להבין את החשיבות שבפסק דין על סמך מי האנשים שהרכיבו את הטריבונל הזה. בראשו עמד פרקליט בכיר ביותר, שהיה פעם שופט עליון באנגליה, שהיה התובע הראשי במשפט קוסובו.
זה אנשים עם אוריינטציה משפטית, והם יודעים לבחון ראיות.
בדיוק.
זה לא סתם הדיוטות.
אנשי משפט, רפואה, מוסר, אתיקה, היסטוריה, והם התקבצו במשך חצי שנה, שמעו עדויות מכל רחבי העולם. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, אני עצמי, הקטן. לא נסעתי ללונדון, אבל נתתי את העדות באמצעות ראיון וידאו עם הטריבונל. יושב לך הפאנל המכובד הזה בלונדון, הם רואים אותך, אני רואה אותם, ובמשך חצי שעה סיפרתי להם את כל מה שסיפרתי כאן, את המעורבות הישראלית בתהליך הזה, סיפרתי את כל המידע שהגיע, וככה הם גבו עדות ממאות מאות אנשים ברחבי העולם, כך שפסק הפסק דין שלהם, שכאמור הוא מעל כל צל של ספק, מבוסס על כל הראיות הפורמליות שניתן היה רק לאסוף. הטריבונל כמובן קרא לממשלת סין ולכל מי שרוצה לבוא ולתת מטעמה עדות. כמובן שהייתה התעלמות מוחלטת מצד ממשלת סין לטריבונל, והם לא הסכימו לשתף פעולה איתם. התקווה שכולנו, כל אלה שעוסקים בתחום הזה, שבעקבות אותו פסק דין חד משמעי, באמת יחול עכשיו תהליך שוני, כי עד היום אנחנו, הרופאים שעוסקים בזה, אמרו אתם הוזים, לא יכול להיות שמתקיים פשע כזה כדגן האנושות. והנה קם אותו טריבונל עצמאי לחלוטין, לא, אין לו מעורבות פוליטית בשום צורה, לא מאנשי הפלונגונג ולא מאנשי האויגורים, שלכאורה יכלו להיות חשודים במניע משני, וקבע את הדברים כפי שקבעו בצורה חד משמעית, ולכן כרגע הביצוע או חובת הביצוע היא לפתחם של כל מי שמסוגלים לשנות.
אני מנסה להבין, הממשלה שם מנסה להסתיר, זאת אומרת היא מסתירה?
חד משמעית, בצורה חוזרת ונשנית, כל פעם שנשאלים הסינים בצורה ברורה, האם אתם נוטלים את עברי הפלונגונג או אנשי האויגורים? הם לא רק שמסתירים ומתכחשים לזה, הם טוענים שעצם הטענה הזאת היא טענה פוליטית, פרופגנדה, ומאיימים על מי שרק מנסה להעלות את הטענה הזאת. והנה אותו פסק דין של הטריבונל, פה החשיבות שלו, שגוף אינדפנדנטי, עצמאי לחלוטין, קבע על סמך מאות עדויות שאכן הדבר הזה הוא אמת לאמיתה ולא שמועות באלמה.
עכשיו, סיפרת לנו על החוק בישראל, מה התגובות בעולם לטריבונל הזה? לנו יש באמת חוק שכבר מתייחס לעניין הזה, אבל באמת...
ההד הבינלאומי שיצר פסק הדין של הטריבונל היה מדהים. אין אמצעי תקשורת אחד ברחבי העולם, עיתונות, רדיו, טלוויזיה, שלא העלו על נס את העדויות האלה. אני יודע שבפרלמנט האירופי שכבר קיבל קודם לכן פסיקה בתחום הזה, הולכים לדון בדברים האלה. הדברים האלה יועלו גם בארצות הברית. אנחנו מקווים שיתחיל עכשיו, יתחיל תהליך לא רק בתחום הרפואי, אלא גם בתחום הפוליטי הבינלאומי, ולמרות מה שנראה היה עד היום כבלתי אפשרי להזיז דבר מה כנגד סין, בגלל כאמור כל העוצמה הכלכלית, יחל גם לחץ דיפלומטי בינלאומי שיבוא, יגרום לשינוי בתהליך הזה.
כי בסופו של דבר, רק אם נייבש את הצורך, את הביקושים,
לגמרי.
רק אז...
אולי פה מקום מעט להרחיב את העירייה ולהסביר מהו הרקע הבינלאומי שבעקבותיו גם נעשית כל הפעולה, מעבר לרצון למנוע פשע כנגד האנושות. בשנת 2000 נחתמה באיסטנבול הצהרת איסטנבול. 107 מדינות ובכללם ישראל חתמו על הצהרת איסטנבול כנגד סחר באיברים ותיירות השתלות. והצהרת איסטנבול קובעת בצורה חד משמעית שחובה על כל מדינה לעשות את המרב כדי למצות את הפוטנציאל הקיים בתוכה היא של תרומות איברים מאנשים שנפטרו באופן פורמלי ונקבע מותם והם או בני משפחתם נתנו את הסכמתם לתרומת איברים, ויש איסור מוחלט על כל מדינה לשלוח או להסכים אפילו בהסכמה בשתיקה לשליחת אנשיה שנזקקים להשתלת איברים למדינה אחרת בצורת תיירות השתלות. כלומר, כל התנועה הגלובלית הזאת של אנשים שנזקקים להשתלת איברים ונוסעים למקום אחר ורוכשים איברים הוקה אל מחוץ לחוק או לאמנה הבינלאומית באמצעות אמנת איסטנבול. כאמור, כל מדינות העולם חתמו על הדברים האלה. באופן אירוני, גם הסינים חתמו על הדברים האלה. רק לראות לך את האירוניה. אבל הלחץ הבינלאומי הוא בדיוק במסגרת הכוללת הזאת של אמנת איסטנבול, שאומרת לסינים, חתמתם, עכשיו תבואו ותיישמו את החתימה שלכם.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם התחממות כדור הארץ גורמת לציפורים להיראות מבוגרות יותר? לא לכל הציפורים, אבל לחלק מהן. מתברר שכן, לפי מחקר חדש. עוד עולה מהמחקר שהתחממות כדור הארץ גם גורמת לציפורים להחליף את הנוצות בשלב מוקדם יותר בחייהן. המחקר נערך באוניברסיטת חיפה ובמכללת תל חי והתבסס על 4,000 ציפורים מ-19 מינים, פורסם בכתב העת Nature Communications, כתבה על כך פורסמה גם בעיתון הארץ, ומי שעומד מאחורי המחקר הוא בין היתר חוקר הציפורים דוקטור ניר ספיר, מהמחלקה לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית והמכון לאבולוציה אוניברסיטת חיפה. שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח לשמוע מה הקשר בין התחממות כדור הארץ לבין ההתבגרות המועטת, או לפחות כך נראה שהציפורים מתבגרות מהר יותר.
אז הציפורים לא מתבגרות מהר יותר, אבל הן נראות חיצונית כציפורים מבוגרות.
כן, הבנתי, אתה צודק שזו הבחנה חשובה באמת, כי הן לא מבוגרות, אבל הן מזדקנות, הן נראות מבוגרות יותר.
נכון, אנחנו עבדנו, בעיקר הדוקטורנט שלי, יוסף קיאט, על ציפורים שהן ציפורים צעירות, שבעצם נאספו במוזיאונים ב-210 השנים האחרונות, ובמוזיאונים, באוספי טבע, הם אוכסנו הרבה מאוד פרטים כאלה שניצודו במהלך השנים, וגם בשנים האחרונות נמדדו בשדה, וראינו שם איזושהי מגמה שבעצם הציפורים מחליפות יותר נוצות ככל שהטמפרטורות של הסביבה עולות, וזה היה מובהק בחלק מאוד גדול מהמינים האלה, ועולה באמת השאלה למה, מה הסיבה לזה? אז התשובה היא קצת מורכבת, מכיוון שהקשר הוא לא קשר ישיר. מה שקורה זה שבאופן כללי, כשאנחנו מדברים על ציפורי שיר, אז באזור הטרופי, כל הציפורים הצעירות מחליפות את כל הנוצות שלהן, כי יש להם הרבה משאבים והרבה זמן. אבל ככל שאנחנו עולים צפון על האזורים שלנו וצפון היותר, הציפורים בעצם נאלצות להפסיק את התהליך הזה באמצע. ומה שקורה עם ההתחממות הגלובלית זה שלמעשה התנאים הם יותר טובים. עונת השנה שבה הם מבצעים את החילוף היא נהיית ארוכה יותר, כי הכינון שלהם נהיה יותר מוקדם במהלך השנה. ויש גם ציפורים שנודדות לאפריקה מגיעות מוקדם יותר לאזורים שהם עשירים יותר במזון. אז כל הגורמים האלה ביחד בעצם גורמים לזה שיש תנאים יותר טובים עכשיו לציפורים שחיות עכשיו, יחסית לציפורים לפני 100 או 200 שנה, ואז הן מסוגלות להחליף הרבה יותר נוצות יחסית למה שהיה בעבר.
זה פתאום נשמע חיובי.
כן, זה איזשהו משהו
שהוא... המשיכו לחמם את כדור הארץ.
כן, כן, אז אנחנו כמובן לא רוצים לחמם את כדור הארץ, אבל זה איזשהו תהליך שמבחינת הציפורים, ייתכן שעבור הפרטים האלה זה באמת תהליך חיובי, כי הן מצליחות באמת להיראות יותר... מושכות לבני המין השני, לבני הזוויג השני, ואז זה ייתן להם אפשרויות יותר טובות בעונת הכינון הראשונה להשיג בני זוג.
בכלל, לאחרונה גם בתוכנית שלנו אנחנו דיברנו על ההשפעה של התחממות כדור הארץ, לא תמיד זה חיובי כמובן, על בעלי חיים, בין היתר גם ציפורים שנודדות וכולי, ואפשר לראות שינוי בהתנהגות שלהן, נכון?
נכון, אז מה שאנחנו אומרים זה שבעצם מה שאנחנו תיעדנו, החילוף הזה של הנוצות שיותר נרחב, הוא בעצם קשור להרבה אירועים שקורים במהלך השנה של הציפורים. כלומר, זמן תחילת הכינון, זמן סיום הכינון, זמן תחילת הנדידה, וברגע שיש שינויים בכל הדברים האלה במהלך המחזור השנתי, אז גם רואים שבעצם גם התופעה הזאת של חילוף נוצות, שבגללה בעצם המראה של הציפור משתנה, אז בעצם יש שינוי לאורך זמן בתקופה הזאת, ומה שעוד היה מעניין זה שראינו גם שיש הבדל בין זכרים לנקבות בתגובה שלהם.
מעניין מה?
שנקבות מצאנו לפחות בחלק מהמינים שהן מחליפות יותר מזכרים, שזה היה משהו שהיה נראה לנו בהתחלה לא כך הגיוני, אבל יש כמה הסברים שיכולים בעצם להגיד לנו שאולי באמת הדבר הזה הוא דבר אדפטיבי, הוא דבר חיובי מבחינת הנקבות, כי לזכרים שיש להם נוצות יותר צבעוניות, יש להם מחיר אנרגטי יותר כבד בלייצר את הנוצות האלה, והנקבות באותו אנרגיה שעכשיו נתונה להם יכולות לייצר יותר נוצות, וזכרים גם סובלים מתחרות יותר חזקה מזכרים אחרים, אז יש פה גם מחיר לעניין הזה של להחליף יותר נוצות, ונקבות זה גם יותר משתלב להם, כי הן צריכות לשבת בקן, והנוצות שלהן נשחקות ומגבלות יותר, אז בראייה אבולוציונית, יהיה יתרון לנקבות שיחליפו יותר נוצות, יחסית לזכרים, כי יהיה להם עמידות יותר גדולה עכשיו לתקופת הכינון של האחר.
וואו, טוב, אנחנו נספק בדברים האלה, תודה רבה לך דוקטור ניר ספיר, חוקר ציפורים, המחלקה לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, המכון לאבולוציה, אוניברסיטת חיפה, תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו חוזרים לפרופסור יעקב ג'י לוי, מנהל יחידת השתלות לב, הוא סגן מנהל המחלקה לניתוחי לב במרכז רפואי שיבא תל השומר. דיברנו על מה שקורה בסין, בואו לרגע ברשותך נדבר באופן כללי על השתלות. מתי התחיל הדבר הזה, הכלי המדהים הזה, שעד עכשיו זה גם משהו מופלא?
מדברים... כן, דודו, אם אנחנו מדברים על השתלות לב, בהשתלת הלב הראשונה הייתה בדצמבר 1967, קריסטיאן ברנארד.
וואו.
כן, אנחנו חוגגים 50 שנה להשתלת הלב הראשונה.
וזה חג מעמד אצלו?
ובכן, המושתל הלב הראשון חי בדיוק שבועיים, והוא נפטר כעבור שבועיים.
הייתה לי הרגשה שזה מין סיפור
כזה. אבל הסיבה הייתה שההשתלה אז הקדימה את זמנה, שכן הידע הרפואי שהיה אז בתרופות נוגדות דחייה, שזה מחויב המציאות למנוע דחיית האיברים, מהבחינה האימונולוגית, היה דל ביותר. רק בשנת 1980, כשהתגלתה לראשונה התרופה בהיה הידיעה אז, נקראה ציקלוספורין, היא גרמה לכל השינוי הדרמטי בכל עולם השתלות האיברים, לא רק בהשתלות הלב, והחל העידן המודרני של השתלות לב.
שמה מהותה, היא פשוט מורידה, מניחה את מערכת החיסון?
מורידה את מערכת החיסון, מדכאת אותו עד לשלב שבו מונעת מצד אחד את היכולת של הגוף לדחות את האיבר, אבל לא הורשת אותו לחלוטין, על ידי כך חושפת את הגוף למחלות כן. זיהומיות. כלומר, יש פה תמיד איזון קטן בין הרצון למנוע דחייה מצד אחד, והרצון למנוע מלחמה בזיהומים מן הצד
זה סוג של סטרואידים וסוג של משהו כזה?
לא, אבל סטרואידים מהווים עד היום גם כן חלק מהתהליך של מניעת דחייה. היום לימים הציקלוספורין התחלפה בתרופה אחרת, אבל אנחנו כבר היום נמצאים כבר בהחלט בעידן שבו מושתלי לב חיים עשרות שנים לאחר ההשתלה, חוזרים לפעילות גופנית, פעילות ספורטיבית, חוזרים למעגל חיים. היום לקבל תרומת לב לחיים, להיות מושתל לב, משמעו, למרות העובדה שאתה זקוק ליטול את אותם תרופות נוגדות דחייה כל ימי חייך, משמעותו שלא רק חייך ניתנים לך במתנה, כי זה קודם כל המטרה העיקרית של הניתוח, הצלת חיים, אלא איכות החיים, שקודם לכם באי ספיקת לב סופנית, הייתה איכות חיים אפסית, בלי כל איכות חיים, אתה חוזר למעגל חיים נורמלי לחלוטין. כך שפה ישנו הישג גדול. הבעיה הגדולה בכל תחום השתלות האיברים, לא רק בהשתלות הלב, היא להשיג את אותו איבר. יקר המציאות. דיברנו איך הדברים נעשים באופן נפשע בסין, אבל בואו נדבר רגע איך הדברים כאלה נעשים בכל מקום אחר במערב. אנחנו מדברים, תורם האיברים הוא אדם שמוחו נפגע יהזה מתאונה, מדימום מוחי, מסיבות שונות, ומגיע למצב של מוות מוחי. מוות מוחי הוא סוג של מוות לכל דבר ועניין, זהה לחלוטין למוות הלבבי, אבל זהו מצב ייחודי, שאין אותו רבי מדי בעולם מסוגו, שבו למרות שהמוח מת בצורה בלתי הפיכה, ואני אפתח סוגריים ואומר שלא היה ולו מקרה בודד אחד בכל עולם הרפואה, שבו נקבע מוות מוחי, והדבר הזה התברר לכעבור זמן לא היה. כך שאם נקבע מוות מוחי, זה מוות לכל דבר. הלב עדיין ממשיך לפעום, שכן אותו אדם שנקבע מות מוחו, ממשיך להיות מונשם, לכן הריאות שלו מחמצנות, והלב ממשיך לפעום לתקופה של 12, 24, 48 שעות. וזהו חלון הזמנים הצר, שבו ניתן לפנות לקרוביו של אותו נפטר, ולבקש את הסכמתם לתרומת איבריו, הסכמה שיכולה להסתמך או על החתימה שלו בעודו בחייו על כרטיס התורם, או על שיחות שהם ניהלו איתו קודם לכן.
יש אגב משפחות שמסרבות לתרום את האיברים למרות שהאדם...
מעט מאוד. בישראל היו מקרים בודדים שאפשר לספור אותם על כף היד, על מה אנחנו קוראים לזה מקרים של וטו. כן? שהמשפחה, למרות הסכמה ברורה של הנפטר, היה מקרה ידוע של הכדורגלן אבי כהן, שהיה חתום על כרטיס התורם, ומשפחתו בגלל עצות החיתופל של פסאודו רבנים או פסאודו אנשי דת נתנה סרבה לדברים האלה. לימים הם הצטערו ואמרו את זה בכל ברור. המקרים האלה ברורים. היום בישראל 99.9% מהנפטרים שהיו חתומים בחייהם על כרטיס אדי, משפחתם אפילו רואה בזה הקלה, לא צריכה להתלבט, רואה בחתימה סוג של
צוואה, רצון בדיוק המאמת, כך, ודאי.
צוואה בחיים ונותנת את הסכמתה לתרומת איברים. ומרגע, אבל הנקודה היא, וזה חשוב לי שהציבור המאזינים שלנו פה יבין, שמרגע שנקבע מוות מוחי ומתאמות ההשתלות בכל בית חולים, המרכז הלאומי השתלות מפעיל מתאמות השתלות, פונות לקרובים ואומרים, אנא, הוא נפטר, האלטרנטיבה כרגע היא לקבור אותו בקבר או להציל באמצעות גופו עד 9 או עד 10 אנשים שיכולים להיות מוצלים.
כן, זה לא בן אדם אחד.
אנחנו מדברים על לב, שתי ריאות, כליות, שתי כליות, כבד, לבלב, פיסות אור, קרניות, בין 9-12 אנשים יכולים להינצל מכל גופו של תורם איברים. כשהמתאמות מבקשות את ההסכמה, צריכים להבין שהשעון מתקתק. כי אם לא תינתן ההסכמה, תוך שעות ספורות גם הלב של אותו נפטר יחדל מלפעום, ואז אין שום... אין תרומת איברים.
אז רק בוא תזכיר לי את מספר הטלפון, אני חתום על כרטיס אדי,
אני אומר שוב, אם יש משהו שיצא מהתוכנית הזאת,
לא, אני אתקשר מהדרך, אני מוכרח לומר, בגלל שרק חתמתי בניירות כזה, אני מקווה שהם...
זה בסדר, אבל אם כוכבית 6262, אני אומר שוב,
6262.
כוכבית 6262, ואתם חתומים על כרטיס אדי.
וגם מקבלים קדימות להשתלות.
ובדרך סוג של ביטוח השתלות, אם אתה רוצה בדיוק כך. בדיוק כך.
זה מדהים הדבר הזה. עכשיו, אז אמרת, סיפרת לנו על השתלה הראשונה, ומי יכול לתרום. אלו איברים משתילים? זאת אומרת, מה אפשר להשתיל?
אני אומר שוב, ניתן להשתיל, אם נלך מלמעלה למעלה, את שתי קרניות העיניים, את הלב, ושתי ריאות, וכבד, ושתי כליות, ולבלב, יש מקומות בעולם, וגם בישראל נעשה כמה פעמים, את כל מערכת העיכול, כל המעי, ועצמות הרגליים ופיסות אור, אני אומר, תשב ותסכם, 12 אנשים יכולים להינצל מגופו. כמה פעמים בחיים אדם יכול להגיד שבאמירת הן, פשוט אמירת הן, אני מדבר על משפחות התורמים, הם הצליחו להציל 12 אנשים. זה דבר ייחודי, ייחודי
לא לחלוטין. שאתה לא באמת נפגע גם.
ובדיוק כך, כי האלטרנטיבה היא כן. לקבור את, את הגבוהות. הנקודה היא, החשיבות היא המהירות. כי מרגע ניתן את ההסכמה, אנחנו חייבים מהר מאוד להתארגן, פה מדובר על ניתוח שנעשה על ידי כמה צוותים כירורגיים, מנתחי בית חזה שעובדים באזור הלב והריאות, מנתחי בטן שמנצילים, זאת המילה העברית של האקדמיה, פעם דיברנו על קציר איברים, אין יותר היום, המונח המדעי, המקצועי, הוא הנצלת איברים, מילה עברית יפה, של שילוב של להציל ולנצל. הנצלת איברים. אז נכון.
גם קצירה, אנחנו יודעים שזה משמעות רעה.
אולי נשמור את הקציר רק על מה שקורה בסין. כי זה באמת מתאר מה שקורה שם.
יופי.
כל השאר אנחנו מנצילים איברים, ועל ידי כך אנחנו מצילים חיים.
טוב, אז אנחנו מקווים ש... כמובן שאנשים יצטרפו כמובן לחתימה על כרטיס אדי. יש אלטרנטיבה להשתלת איברים? זאת אומרת, אנחנו תלויים כרגע באמת בטוב ליבם של אנשים וכולי, אבל מה אם הבטיחו לנו לבבות אלקטרונים, הבטיחו לנו שישימו, אז... ישתילו את המוח שלנו על רובוט ונוכל להיות רובוקופ?
רגע, דוד, בוא
מיד די-ג'יי מקלר כבר ימצא את המוזיקה של רובוקופ.
בוא נפריד בין המוח שעדיין לא נראה באופק את האפשרות של ליצור לו לא אלטרנטיבה מלאכותית, וגם לא להשתיל אותו, וגם לא הייתי רוצה להיות את המוח, להיות בדור שבו הדברים האלה באים לידי ביטוי, כי המוח אנחנו לא צריכים להגדיר.
מדי פעם יש ידיעות על מדען סיני.
יש ידיעה אחת, אגב, זה חוזר לסין. המדען או הרופא הוא דווקא איטלקי, אבל הוא הוקה בעין מכל איגודים הרפואיים, כי האיש הזה טוען, טענה שעד היום לא הוכחה בשום צורה, שהוא מצא את הדרך לחבר בין מערכת העצבים המרכזית והמוח וחוט השדרה לבין הגוף. על ידי כך, באופן תיאורטי, הוא יכול ליטול את מוחו של תורם איברים ולהשתיל אותו על גופו של אדם אחר. אני כבר לא מדבר, וקודם כל, על הבעיות האתיות והמוסריות, כי אתה משתיל, הרי המוח זה מי שאנחנו, זה המוח שלנו. אז ליטול מוח של אחד ולהשתיל על גופו של אדם אחר, אבל... הפלא ופלא, איפה הוא תכנן או מתכנן עדיין לעשות את ניתוח השתלת המוח הראשונה? כמובן שבסין, כן. אז הנושא הזה הוא עדיין רחוק. אבל שאלת אותי שאלה רצינית אחרת, האם ישנם אלטרנטיבות לתרומות איברים מהגוף האנושי? ובכן, לפחות בתחום שלי של השתלות לב, התשובה היא כן. אנחנו מדברים על לבבות מלאכותיים. אנחנו כבר נמצאים היום, בשנים האחרונות, עמוק בתוך עידן שבו חולים שנזקקים להשתלת לב, אבל לך תמצא באופן מיידי תרומת לב כדי להציל את חייהם, זה דבר בלתי אפשרי. למעלה מ-50% מהמועמדים שלנו בתל השומר וגם בעולם כולו שממתינים להשתלת לב, אנחנו משתילים בהם קודם מכשיר קטן בתוך הגוף שהוא לב מלאכותי, שעושה את העבודה, שיכול לשאת אותם ולהחזיר אותם לבתיהם ולחק משפחתם ולפעילות, לא רק לימים ושבועות וחודשים, גם לשנים, עד ליום שבו אנחנו נמצא עבורם תרומת לב.
אי אפשר לשפצר מעט את הלב המלאכותי הזה ולהפוך אותו לייתר את הצורך ב...
שאלה מעולה, והתשובה היא שנכון להיום המגבלה אולי העיקרית במכשירים האלה, שהם לכשעצמם מכשירים אמינים ביותר, היא העובדה שאת האנרגיה שלהם, קרי את החשמל שהם זקוקים לו להפעלת המנוע שמפעיל להם, הם מקבלים מצמד בטריות שאותו נושא החולה על תיק קטן על כתפות, זאת לא בעיה, כן, הבעיה היא שאת האנרגיה, את החשמל, עובר מהבטריות אל הגוף באמצעות כבל חשמלי דק ביותר שחודר את האור ונכנס פנימה ומועבר אל המכשיר. אותה נקודת תורפה של כניסת הכבל החשמלי דרך האור פנימה היא נקודת תורפה לבעיות זיהומיות שיכולות בחלק קטן מהחולים האלה לפגוע בהם. עובדים היום, וזה אולי הפיתוח הגדול של השנים הקרובות, וכבר יש חברת סטארט-אפ ישראלית, תתפלא, מובילה בתחום הזה בעולם, שהיא צריכה להחדיר את החשמל מהבטריות פנימה, שלא באמצעות כבל חשמלי, אלא על ידי השראת החשמל דרך האור, וזה יהיה בעצם הפתרון המושלם.
ללא כבלים.
ללא כבלים, בדיוק, בדיוק, ויירלס. פשוט טכנולוגיה שמשרה את החשמל פנימה בלי כבלים, ואז באמת אולי, אולי נגיע ליום, למעשה, שכמו שאמרת, נייתר את הצורך בתרומה.
זה מדהים שמדברים על הטענת טלפונים בצורה הלכותית, זה נשמע מיותר לגמרי, אכן. אבל במקרה הזה זה נשמע הכרחי.
לגמרי. הצלת חיים פשוטו כמשמעו, והפתרון הזה כבר קיים, והאמת היא שכבר עם אותה טכנולוגיה ישראלית, חברה, אולי נציין אותה בשמה, מגיע להם, חברת לויטיקוס הישראלית, חולה ראשון מסוגו בעולם כבר הושתל עם המכשיר הזה, עם הטכנולוגיה שלהם, לא בארץ אלא בקזחסטן, והוא חי, היה ובריא, הוא אפילו לימים כבר עבר את ניתוח השתלת הלב, אבל הוא בפירוש היה בלי שום כבל שחצה את אורו. אם הדברים האלה ילכו ויצברו תאוצה, אני בהחלט צופה שבשנים הבאות, חלק גדול מן החולים שהיום נזקקים להמתנה לתרומת לב להשתלה, יוכלו ליהנות מלבבות מלאכותיים.
וואו, טוב, אנחנו נעצור כאן ונעבור לדוקטור קרן בן יצחק בשל מחקר בינלאומי חדש שבוחן את הנוירוביולוגיה של טרוריסטים. החוקרים בחנו את הגורמים הפסיכולוגיים והחברתיים התורמים להקצנה ודנו בשאלה בין היתר איך אפשר לסייע במאבק באלימות פוליטית, ואנחנו רוצים לשאול גם איך אפשר לשכנע פעילי טרור להשתתף במחקרי מוח. שלום למומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, דוקטור קרן בן יצחק.
בוקר אור, דודו.
טוב, אז בואי ספרי לנו על המחקר, ובעיקר, איך שכנעו אנשים שקשורים לטרור לשתף פעולה?
כן, אולי בואו נתחיל מזה, זה באמת תרחיש מרתק. אז שים לב, החבר'ה האלה אמיצים במיוחד, החוקרים עצמם יוצאים אל מחנות הפליטים סביב ברצלונה, בפאתי ברצלונה. אנחנו מדברים על השנים מ-2014 ועד 2017, אותם שנים שלמעשה במזרח התיכון המדינה האסלאמית משגשגת במרכאות כפולות ומכופלות, ואנחנו מדברים גם על יוצאי פקיסטן, מוסלמים סונים מפקיסטן, ממרוקו ומסוריה, חלקם מאגרים, חלקם פליטים. הם ממש עוצרים אותם ברחובות ושואלים אותם האם הם יהיו מוכנים להשתתף במחקר שסורק את מוחם של אנשים שתומכים במדינה האסלאמית, בהנחה שהם תומכים, והם מצליחים לגייס מעל 100 חבר'ה כאלה בשנות ה-20 וה-30 לחיים שמצהירים באופן נלהב שהם תומכים במדינה האסלאמית, באג'נדה שלה, והיו מוכנים כבר היום, אם היו נותנים להם לבצע כמובן פעולות בשם האג'נדה הזאת, פעולות שגם כוללות כמובן אלימות ותוקפנות. ולאחר שהם סורקים למעשה, יותר נכון מתשאלים אותם לראשונה על הערכים שלהם, באילו ערכים הם תומכים, בסופו של דבר הם נותרים עם 38, שזה גם מדגם לא קטן בכלל, של חבר'ה כאלה ש לדעתם הם הכי קיצוניים בדעותיהם. אני חייבת לציין, לפני שככה אני מספרת בדיוק על מה הם עשו ומה הם התוצאות, שהחוקרים במאמר שהם מוציאים ממש דואגים לפרסם את השיחות האישיות שהיו להם עם הפעילים. כך למשל הם מצטטים בחור בשם אחמד, מאגר פקיסטני בן 31, תומך ונלהב של אל-קאידה, שאומר להם, אנשים כמונו, המוח שלנו כל כך שונה, אי אפשר להשוות אותנו לאחרים, אבל קדימה, תנסו, זה מעניין מה שאתם עושים ומעניין מה שתמצאו. הם מציינים כמובן שהם נורמטיביים לחלוטין, לא מדובר באנשים שיש להם איזשהו אבחון פסיכיאטרי, כמובן לא סוגים כאלה ואחרים של פיגור, המוח שלהם תקין לחלוטין, והם אפילו דואגים לציין את חוש ההומור שלהם, כמו מתנדב נוסף ששואל אותם האם הוא יכול לקבל תמונה של המוח שלו, רק כדי להוכיח לאמא שלו שיש לו אחד. וממש דואגים לציין אותם, כן, אני לא יודעת כמה אפשר להשתעשע עם זה, כי אנחנו עוסקים כמובן באג'נדה מאוד מאוד מטרידה, אבל אני חושבת שהפואנטה שלהם הייתה מקצועית לחלוטין, כמובן לא איזושהי נקיטת עמדה פוליטית, אלא כדי להוכיח שהתפיסות שעד היום היו קיימות לפיהן טרוריסט הוא אדם שסובל מפסיכופתיה, מאיזושהי אישיות אנטיסוציאלית, או אולי מהפרעה אחרת, היא פשוט לא נכונה. היום אנחנו יודעים שמוחו של טרוריסט הוא לא מוחו של פסיכופת, מדובר בשני מוחות שמציגים תמונת פרופיל אחרת לחלוטין, הוא גם לא חייב להיות בכלל מאובחן באיזושהי הפרעה כזו או אחרת, הרבה פעמים מדובר במוח נורמטיבי ותקין לחלוטין, וזה אומר דרשני, זה אומר שבאמת כדאי להבין ממה זה נובע.
אז מה גורם באמת להקצנה, למדרון החלקלק הזה של אנשים להפוך להיות טרוריסטים, כן, אם מדובר במוח של אדם נורמטיבי?
אז מה שהם עושים למעשה, הם מפרסמים מאמר שכולל בתוכו שני מחקרים. במחקר הראשון, מה שהם ביקשו מאותם חבר'ה יוצאי מרוקו וסוריה, שהצהירו בגלוי על תמיכה בדאש, במדינה האסלאמית, הם ביקשו מהם להעריך ולדרג ערכים שהם מחשיבים אותם כקדושים. כשאנחנו מדברים על ערכים קדושים, אנחנו מדברים על ערכים מוסריים שאינם ניתנים למסע ומתן, ולא לפשרות, ובלתי ניתנים לערעור. אוקיי? הם לא חייבים להיות דתיים דרך אגב, הם נותנים דוגמאות, למשל ערכים מקודשים שהם גם מצאו בעבר, זה כמו למשל איסור קריקטורות של הנביא, כמובן כל מה שקשור להתייחסות לקוראן, ערכים לא קדושים יכולים למשל להיות לימוד של אסלאם בבית ספר, וכדומה. ומה שהם רואים זה דבר מאוד מאוד מעניין. מה הם בעצם עשו? הם לקחו את כל 38 הנבדקים הללו, ולפני שהם הכניסו אותם לסורק, ל-FMRI, להדמיה המוחית, הם נתנו להם לשחק במשחק וירטואלי, שקוראים לו סייברבול. במשחק הזה הם למעשה הפעילו מניפולציה שלה הם קוראים הדרה חברתית. איך הם עשו את זה? דמיין לעצמך שאתה נבדק במחקר הזה, ואתה נדרש להתמסר בכדור עם עוד שלושה שחקנים וירטואליים. גם אתה מפעיל כמובן דמות וירטואלית שאיתה אתה מזדהה. עבור חצי מהנבדקים, המסירות הללו הפסיקו לאחר כדקה, זאת אומרת, אותו שחקן שהנבדק מתפעל, שמזוהה איתו, הפסיק לקבל את הכדור משאר המשתתפים הווירטואליים במשחק. בעוד שהחצי השני המשיכו למסור להם את הכדור. וכך למעשה הם יצרו מניפולציה של הדרה חברתית. ומה שהם ראו זה דבר מדהים. לאחר שהם הוכנסו לסורק, הם ראו שהחבר'ה שהופעלה עליהם מניפולציה של אותה הדרה חברתית, ממש הקצינו את הערכים שלפני כן הם דרגו כלא קדושים, אוקיי? כלא קיצוניים. זאת אומרת, ההדרה החברתית גרמה להקצנה של ערכים, ורואים את זה במוח, שזה אחד הדברים וואו. הכי מדהימים. מה שרואים במוח זה ממש הפעלה של איזשהו אזור יחסית קדמי, שקשור דרך אגב להפנמה של נורמות וחוקים ולהערכה הרגשית שלהם. והם רואים את זה בצורה מאוד מובהקת, לעומת הקבוצה שלא הפעילו עליה את המניפולציה הזו. אז הדבר הראשון שהם רואים זה שהדרה חברתית, מה שנקרא תחושתו של אדם שאין לו קול על השולחן שבו הוא יושב, שלא מתחשבים בו שהוא סוג של חפץ או אובייקט, הדבר הזה מקצין את העמדות שלו. ואת זה יש לאמץ לליבנו, כי יש לכך השלכות כמובן מבחינה מדינית. אבל הדבר הלא פחות מטריד שהם ראו, ואת זה הם כבר רואים במחקר השני, למחקר הזה הם גייסו חבר'ה ממוצא פקיסטני, 30 נבדקים, וגם אותם הם שמו תחת ה-FMRI, תחת הסורק המוחי. ומה שהם ראו זה דבר מדהים. הם ראו למעשה שכשהנבדקים העריכו את מידת הנכונות שלהם להילחם, להרוג כמובן, או אפילו להתאבד בשם הג'יהאד, למען הערכים שלהם, כשהם ראו את זה, הם ראו סוג של נתק בין שני אזורים קדמיים במוח. וכשאני מדברת על שני אזורים קדמיים במוח, האחד מהם קשור מאוד לחשיבה תבונית שלנו, ליכולת שלנו להעריך עלות מול תועלת, כשאנחנו רוצים לבצע איזושהי פעולה, להבין מה תהיינה ההשלכות עלינו או לסביבתנו כשאנחנו נבצע את הפעולה, מעין מרכז בקרה. מעין מרכז שבו אני יכול באופן בוגר, כן, זה מאוד מצופה ממוח בגיר, להיות מסוגל לעצור את עצמו או לצנזר את עצמו מתוך חישובי עלות ותועלת. באזור הזה הם ראו ממש פעילות נמוכה, כאילו האזור הזה הרבה פחות פעיל, הרבה פחות עובד, אבל לעומת זאת באזור אחר לגמרי הם ראו פעילות הרבה יותר גבוהה. באזור הזה למעשה מציג לנו עד כמה ערך מסוים הוא משמעותי עבורי, עד כמה אני מרוגש מהערך הזה, עד כמה הוא מפעיל אותי. עכשיו, כשאנחנו שואלים את עצמנו מה נעשה בשביל ערך שאנחנו מאמינים בו או שהוא משמעותי עבורנו, לרוב, רובנו, האנשים הנורמטיביים ביום-יום, כמובן שאנחנו לא נבצע כל פעולה גם בשם הערכים שחשובים לנו, כי אנחנו יכולים להבין את ההשלכות, את הסנקציות שעלולות להיות מופעלות עלינו, את הסכנה לחיים שלנו, כמובן לפעמים או לסובבים אותנו. מסתבר שאצל החבר'ה האלה, כנראה גם התחושה של ההדרה החברתית ממש יוצרת נתק בין שני האזורים הללו שלרוב עובדים בשיתוף פעולה, כשאנחנו רוצים לבצע איזושהי פעולה בשם הערך שלנו. זאת אומרת, החבר'ה האלה לא חושבים בצורה מספיק תבונית, הם לא מסיקים את המסקנות מהר מספיק ובצורה בוגרת ושקולה מספיק. וזה מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, זה מראה לנו, זה לא רק שאין פתולוגיה במוח הזה, מדובר באיזשהו פרופיל שהוא כמובן לא אידיאלי, אבל הוא ממש מופעל ומתרחש, הנתק הזה מתרחש כתוצאה מתחושה של הדרה חברתית.
זה נשמע מאוד מעניין, כמובן אפשר להעמיק ולנסות להבין גם מה המשמעות של מה שאמרת עכשיו, מעורר בי אין ספור שאלות, אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, תודה לך.
תודה לכם.
שלושה שיודעים, בכאן תרבות, ואתה הפינה השבועית שלנו המגרסה. לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, מסבירה לנו מאילו מילים בעברית עלינו להיפטר. שלום לך, דוקטור סמדר כהן.
שלום דודו, מה שלומכם?
מקווים שלא טועים בעברית כמובן.
כן, אתה צודק, צריך להתאמץ על זה.
מאילו מילים עלינו להיפטר?
טוב, אז אני חושבת שהיום לרגל תוכניתנו המרגשת נדבר על אלמנת, שאני יודעת שאתה נורא אוהב אותה.
אלמנת? הרבה מאוד... מעניין, אוקיי.
המילה אלמנת, הרבה אנשים אוהבים להשתמש בה כדי, כי הם חושבים שהיא מילה יפה כזו, אתה מכובדת יותר, ושאפשר להשתמש בה במקום המילה כדי, נגיד,
נכון.
התכנסנו היום על מנת לדון בסוגיה הזאת והזאת, נכון?
וזו טעות?
נכון, זו טעות, כי על מנת, המשמעות שלה היא לא כדי סתם ככה, אלא על מנת זאת מילה שיש בה גם תכלית, כלומר כדי, אבל גם תנאי. אתה משתמש בה רק כדי לציין משהו שאתה עושה אותו בתנאי שמשהו יקרה. אנחנו מכירים את אלמנת בעיקר מן המשנה, למשל, יש לנו שם אי כך וכך, עשה את הדבר שלא אלמנת לקבל פרס. אנחנו גם משתמשים בביטוי הזה היום. אני עושה את זה שלא אלמנת לקבל פרס. כלומר, אני עושה את זה גם בלי שבסוף יש איזשהו תנאי. גם אם, כלומר, אני לא מציב תנאי לקבל פרס תמורת העשייה שלי. אנחנו היום, בעצם אלמנת אומר, אם אני אומרת עכשיו, אנחנו נתכנס כאן על מנת לדון, זה אומר שחייב להיות איזשהו תנאי. בתנאי שיצא לי מזה משהו בסוף, אנחנו נדון בעניין הזה. וזה לא מה שאנחנו רוצים לומר.
אוקיי,
אנחנו פשוט
אחרת,
רוצים כן. לומר שאנחנו רוצים לדון. אנחנו מתכנסים כדי לדון. זאת המטרה, זאת התכלית שלנו. אבל לא משהו שיש בו תנאי. ולכן על מנת היא המילה הלא נכונה כאן, אלא פשוט כדי... הן לא מקבילות, זה לא שפה יותר יפה על מנת לכדי.
כן, טוב, זו תופעה מוכרת לנו שלוקחים כל מיני ביטויים שהם לא בהכרח מתאימים, אבל זה נשמע כביכול יותר טוב.
נכון, אתה מכיר למשל את זה שהרבה אנשים אומרים בכדי. אני רוצה לספר על כך בכדי.
זה אני לא מבין את הבכדי הזה, אבל אוקיי.
הבכדי הזה הוא חלק מחבורה של מילים שמצטרפת הבית הזאת אליהם, כמו באים יקרה כך וכך, באים,
נכון, עורכי דין אוהבים להשתמש בבאים.
נכון, נכון, באים, זה אותו הדבר. אותו דבר יש לנו גם בנוסף, הוא שונה קצת, אבל הוא דומה בתוספת הזאת של הבית הזאת.
יש דבר כזה בעברית באים? לא.
לא. לא, לא. כן, כל הבטים יוני. הנוספות האלה הן בטים לא נכונות בעצם. התוספת של הבט הזאת היא, היא תוספת לא נכונה, לא מתאימה ולא אפשרית גם, כי הבט הזאת בעצם בעברית היא מילת יחס. המשמעות שלה היא בתוך או באמצעות. אתה אוכל בסכין ומזלג, כלומר באמצעות סכין ומזלג, או אתה שם את הספר בתיק, כלומר בתוך התיק. אתה יכול להוסיף את הבט הזאת רק במשמעויות האלה, אבל להוסיף אותה למילת יחס או למילת תנאי כמו אם, באם זה לא הגיוני, זה לא חלק מן האפשרויות של השפה העברית. בכדי זה לא משהו שהוא חלק מהאפשרויות של השפה העברית. לכן בעצם זה חלק מתופעה כזאת שאנחנו חושבים שאם נאמר את הבט הזאת, זה כאילו מגביע לנו את השפה, הופך אותה למשלט טוב יותר ויפה יותר, ספרותי יותר. לא נכון ולא כדאי, ואם אתה לא משתמש בזה בשפה היומיומית שלך, אל תשתמש בזה גם בשפה הספרותית שלך, כי זה פשוט לא נכון כנראה.
אני משער שיש אין ספור דוגמאות לעוד מילים כאלה שמשמשות אותנו להגבהת השפה והן לא נכונות.
נכון. אתה רוצה למשל עוד אחת עם בית כזאת שהיא גם כן פחות טובה?
יאללה!
יאללה, תתפרע. כן. נכון, ש... נכון שיש הרבה דברים שאתה אוהב לעשות עם עוד אנשים?
לא, זה לא.
הרסת את הפאנץ' בדיוק.
את יודעת שלא, אוקיי.
נכון, אבל אני נגיד אוהבת לעשות דברים עם עוד אנשים, ואם אני נגיד הולכת לרקוד, אז אנחנו תמיד אומרים, יאללה, בואו ניסע לכרמיאל, או לחרמיאל, כמו שיש לומר, בואו ניסע לכרמיאל יחד, נכון? אבל הרבה מאוד אנשים אומרים ביחד. הביחד הזה הוא לא נכון. אנחנו לא מוצאים במקורות שלנו ביחד.
גם בחינם וחינם, או שזה משהו אחר?
נכון, גם בחינם וחינם, הם דומים מאוד, הם לא אותו הדבר, אבל הם דומים.
אז אפשר להגיד בחינם, או שזה חינם?
לא, חינם זה הדבר הנכון.
יפה.
נכון, הרסתי לך, אני מצטערת.
לא, טוב מאוד, תרסי ותתקני, זה טוב מאוד.
אבל לעומת זה, במתנה אתה כן יכול לומר. כלומר, אתה יכול להגיד, קיבלתי את זה מתנה, ואתה יכול להגיד, קיבלתי את זה במתנה. זה קצת במשמעות אחרת, כי שאתה אומר במתנה, זה כלומר בתור מתנה, או בתוך מתנה, מעין משהו שכזה. אבל בחינם אתה לא יכול להגיד, אתה גם לא יכול להגיד יחד עם, יחד עם זה, זה משהו שהרבה אנשים אומרים אותו, במיוחד חברי כנסת, פוליטיקאים, זה וזה וזה, יחד עם זאת, כך וכך. אז אנחנו לא יכולים להגיד יחד עם זאת, כי יחד ועם זה אותו הדבר בעצם. אם אני אומרת, יצאתי לטיול עם דני, אני יכולה גם להגיד, דני ואני יצאנו לטיול יחד. אז בעצם זה אותה המשמעות בדיוק, כן, אז אני לא יכולה לצרף מילים שיש לנו אותה המשמעות.
מתישהו את תתארחי כאן באולפן ותסביר לנו מה אסור להגיד מההתחלה ועד הסוף.
וואו, יש כל כך הרבה, אנחנו לא תספיק לנו תוכנית אחת, אני מצטערת. לא,
תני לנו עוד אחד בכל זאת, יש לנו עוד דקה, תני לנו עוד אחד.
עוד אחד שאסור?
כן.
למשל, במהלך, נכון, הרבה פעמים אנחנו רוצים, במהלך סוף השבוע קרו נכון. הרבה דברים. או במהלך 72 השעות הבאות אנחנו נדע, נכון? אבל במהלך הזה זה לא שהוא לא בסדר, זאת מילה אפשרית, אפשר להשתמש בה. היא רק לא מילה מתאימה מבחינת המשמעות, כי במהלך פירושו משהו שיש בו מהלכים, אוקיי? למשל משחק כדורגל, משחק כדורגל יש בו מהלכים. אתה יכול לומר, במהלך כך וכך, קרה כך וכך, במהלך, כשהשחקן הזה ועשה, עשה את המהלך הזה והזה, קרה כך וכך. או אם אתה משחק שחמט, אז יש מהלכים. אם אתה משתתף במרתון, יש כל מיני מהלכים שאפשריים, שיכולים לקרות, משהו שהולך, משהו שקורה. אבל סוף שבוע אין לו מהלכים, יש לו משך.
תראי, אצלי סוף שבוע זה כמו משחק שחמט, יש אין ספור מהלכים, אבל לשאר האנושות, אוקיי. אבל מעניין, הבחנה מעניינת מאוד. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, דוקטור סמדר כהן, ואת שוב מוזמנת להגיע לכאן, ואז נוכל לשמוע בעריכות את הדברים. תודה רבה לך.
בשמחה, תודה דוד.
אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז אנחנו רוצים ראשית להודות לפרופסור יעקב ג'י לוי, מנהל יחידת השתלות לב, וסגן מנהל המחלקה לניתוחי לב במרכז הרפואי אישי בתל השומר, ואולי גם נערוך סיכום של מה שדיברנו עליו בתוכנית הזו.
אז דודו, כפי שציינת בשעתיים האחרונות, ניסינו לפרט את גודל הזוועה של התהליך שמתרחש בסין מזה 20 שנה, אבל נכון עד עצם היום הזה, שבו בחסות המשטר הסיני ובידיעה ברורה, ניטלים אבריהם, בוא נקרא לילד בשמו, מוצאים אנשים להורג אסירי מצפון מקרב אנשי הפלונגונג, וככל הנראה,
גם
הכל למטרת כסף. ואז המאזין הפשוט שלנו שואל, אוקיי, מה אנחנו כאן בישראל? עזוב רגע את כל העולם
מעניין,
כולו.
לא, כי גם יש קשרים עם סין, הם בונים לנו פה רכבת
בדיוק,
קלה,
בדיוק.
הם חלק מהעוד מעט נמל לבנתי.
אני גם, למרות שהנושא הזה גם הוא נמצא בסימן שאלה,
לא, כי כל אמריקאים... העולם הרי עכשיו מאמץ לחיקו את הסינים.
וזאת בדיוק הנקודה שאני הייתי רוצה אולי שבה נסכם את הדברים האלה. הקשרים הכלכליים, האקדמיים עם סין, הולכים ומתעצמים מדי שנה בצורה מדהימה. חשוב שכל אחד ואחד בתחומו שבו האפשרות הזאת לקשרי פעולה, שיתוף פעולה עם סין, נקראת על דרכו, לעצור רגע ולחשוב עם מי אנחנו הולכים לשתף פעולה. עכשיו, אני לא רוצה לצבוע חלילה את כל הסינים בצורה שחורה, אבל חשוב לדעת שאנחנו דנים בעם שהמשטר שלו נותן את חסותו להליך של פשע כנגד האנושות. וכל אחד בתחומו, יהיה זה המוסדות האקדמיים בישראל ואוניברסיטאות שבאמצעות מה שנקרא מכוני קונפוציוס, מטמיעים את התרבות הסינית בקרב הסטודנטים. יהיה איזה בתי חולים שמשתפים היום בישראל, לדבר. שיתוף פעולה נרחב ביותר עם סין. האנשי הכלכלה והתעשייה בוודאי בוודאי. ייצרו לרגע ותחשבו עם מי אתם עושים עסקים, ואם יש לכם איזושהי הזדמנות על ידי הקשרים שלכם לומר ולהביע את מורת רוחכם להליך של הפשע כנגד האנושות שמתרחש שם, ולומר שלפחות אנחנו, הישראלים, היהודים כאן בארץ, מוקיעים את הדברים האלה ולא מעוניינים לתת לדברים האלה יד, תהזר ולו התרומה הצנועה שלנו להפסקת התהליך הזה בסין.
טוב, אז שוב תודה לך מעומק הלב, ושוב נזכיר את המספר של עדי, שאפשר להתקשר למספר הזה.
זה הצד החיובי, כוכבית 6262.
אפשר לתרום את האיברים שלכם ושלי, כמובן, מי שמעוניין יכול לחנות בשמחה.
החתימה הזאת נחשבת לסגולה על אריכות ימים.
כן, נכון, אנחנו גם, זה גם מעשה שהוא טוב, ואתה לא חסר ממנו. שוב תודה רבה מעומק הלב שהגעת לכאן, כבוד ותודה. עורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'לון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון כאן ובאמצעות הספוטיפיי.
כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.